אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
בוקר טוב, שלום שלום, מה שלומכם? לא האמנתי הבוקר, אבל אני נשבעת שחשתי משהו שהזכיר צינת בוקר. זה נראה לי חדשות. אתם על כאן תרבות, 104.9 או 105.3, שלושה שיודעים, תוכנית המדע והידע וכל מה שבאמת מעניין לדעת. מה בבוקר הזה? מחפשים חיים על נוגה, מונעים מבראשית 2 להתרסק, וגם נשמע איך בינה מלאכותית תמנע מכם לרמות את הבוסים שלכם. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה, תמר בנימין, על הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קאנו. אם אתם לא יכולים להזין עכשיו, לא נורא, לא נורא, אפשר לפתוח גם בשידור החוזר בשעה 8 בערב, או להזין לנו כהסקט באמצעות היישומון של כאן. בואו נתחיל. נושא לוהט לפתיחה, החזר הוצאות. מה הקשר בין חשבונית ממסעדה שהגשתם להנהלת חשבונות לבין בינה מלאכותית? נשוחח על העניין הזה עם עמיתי ורעי, הדוקטור אלעד ליבמן, חוקר במעבדת המחקר העצמאית של Spark Cognition. זה סטארט-אפ של בינה מלאכותית שמבוסס באוסטין, טקסס. היי, שלום.
שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
בסדר, איך אתה? לילה טוב.
כן, כן, שמי, גם בסדר, אכן לילה. כן, without further ado, כאמור, התפרסמה על הידיעה עם גוון שיווקי בעליל, שפורסמה על ידי צוות, חטיבת קונקר של סאפ, צוות המחקר של סאפ, שהם מפרטים, אולי מפרטים זה מילה קצת מוגזמת, מתארים רעיונית, מערכת מבוססת בינה מלאכותית שעסוקה בסיווג ובקרה של החזרי הוצאות. עכשיו, מי מכם שזכה לתענוג המפוקפק של לחזור...
מי מכם שעבד אי פעם, כל התחיל בזה.
כן, נכון, זה נקודת פתיחה.
נכון.
הנה, נניח שיתרה מזלכם ונאלצתם לעבוד, ונניח שיתרה מזלכם ונאלצתם לנסוע לנסיעת עבודה, או לחילופין לקחת לקוח ל... ארוחת צהריים במטרה...
חבר'ה מהודו נורא רוצים לטעום את האוכל המקומי שלנו פה, כן.
כן, משהו כזה, שמטרה משתוקקים לחטוף קלקול קיבה במחנה יהודה.
שלא יתבעו אותנו, כן, אוקיי.
חלילה, לא,
טעים שם. אוקיי, בקיצור, אתה מוציא לקוחות לארוחה, ואתה מביא את החשבונית להנעת חשבונות, נכון?
לא התכוונתי למסעדה ספציפית, אני סתם דיברתי, לא משנה.
כן.
ובכל מקרה, אתה אחרי זה מחזיר את ממלא תפסים שבהם אתה מצרף את הקבלות, מתאר מה היה המאורע, נסיעת עבודה, ארוחת צהריים עם לקוח, וכן הלאה וכן הלאה. עד גם מה שאני זכיתי לו, זה בדרך כלל שהנהלת חשבונות או מישהו אחר מטעם, עושה בקרה ידנית על החזר, ומחליט אם אכן עמדת בנהלים, לכל חברה יש את הנהלים שלה, לגבי מהי הוצאה מוכרת ומהי לא הוצאה מוכרת, מהם הסכומים לגיטימיים ומהם סכומים לא לגיטימיים וכן הלאה.
נכון.
לפעמים זה קצת יותר מורפל מזה. ואז עכשיו, מה שקורה בחברות מאוד גדולות, העסק הזה יכול להיות גם מסובך. וגם באופן כללי, אנשים לא אוהבים להיות שוטרים, במיוחד לא שוטרים רעים. לכן יש מקום לאיזושהי אוטומציה שמשתמשים בנתונים סטטיסטיים.
אז יפה, מידך הם גם לא אוהבים לשלם סתם לאנשים על ארוחות שאינן ארוחות שבאמת קשורות לעבודה, למשל.
נכון. נכון, אין ספק ש... אני חושב שאלה שאגב ראוי לשאול אותה, מה היקף ההונאה בנושאים האלה, אני משוכנע שהוא לא זניח, אבל אני לא מודע לסטטיסטיקות לגבי זה, זה גם בדרך כלל דברים פנימיים שחברות לא מפרסמות, זאת אומרת, אין תונה של מאגרי מידע ציבוריים לגבי הונאה, תחזרי כספים, עד כמה שידוע לי, זה לא בעיה שנפוץ לראות אנשים חוקרים בכנסים מובילים של בינה מלאכותית, אבל...
אבל בכל זאת, הנה הוקמה מערכת של בינה מלאכותית שנועדה לטפל בעניין הזה ולעשות, כמו שאמרת, מעין אוטומציה?
זה לא מעין, זו אוטומציה לכל דבר ועניין. המערכת עושה איזושהי בקרה ראשונית, והיא מחליטה אם ההוצאה נראית ללגיטימית.
באילו פרמטרים היא משתמשת? איך אפשר לדעת את זה?
אז הם מתארים שם דברים יחסית די בנאליים, כמו קונטקסט של איכן ההופעה התקיימה, מסעדה, נטיסה וכן הלאה. עונתיות, מתי זה קרה במהלך השנה, מתי הארוחה התקמה במהלך היום, למשל מאוד לא סביר שהארוחה עם לקוח תתקיים בשתיים בלילה, דברים כאלה. וכמובן הפרמטרים הכי משמעותיים זה הסכום יחסית לסכומים שמקובלים בהוצאות האלה, וכאן נכנס, כאן נכנס המימד של הלמידה הסטטיסטית, שאתה מסתכל על פול גדול של, מאגר גדול של עסקאות, החזרי הוצאות כאילו תקינות, הוצאות תקינות, לעומת, אני מניח גם הוצאות לא תקינות, ויש לך איזושהי מערכת שחוזה האם ההוצאה הזאת נראית כשרה, או לחילופין הונאה, או לחילופין פשוט הפרה של הנהלים. עכשיו, כן ראוי לציין שמפחות עשי המתואר, זה לא שהמערכת דוחה וכאן נגמר הסיפור, פשוט זה מועבר
מועבר בסוף לאדם שיכול באמת להבין למה בילית בשתיים לפנות בוקר במועדון הקוקון, וזה ברור. עכשיו,
את יכולה להמציא כל דבר.
אני יכולה בהחלט להמציא כל דבר. עכשיו, אוקיי, אז אני אומרת, אחלה, יופי, 100% יתרונות, יופי, הכנסנו בינה מלאכותית לתחום שהוא משמים במיוחד, וגם באמת, כמו שאמרת, גם גורם אולי לחוסר נעימות מסוימת. אתה רואה פה אלו שהם חסרונות?
לא, אז זהו, כמובן שזה, I'm being set up, לומר שכמובן יש פה רב לטעמי, יש הרבה טווח גדול של בעייתיות. ראשית כל, המערכות האלה למשל מאוד קל לטעות אותן, תצועת, אם מישהו, בגדול כמו כל דבר, אם אתה רוצה לרמות רמה בקטן, סיכוי סביר שהמערכת, אם אתה עושה דברים הוצאות תמיכות, המערכת לא תזה, בהכרח תזה את זה, אבל נניח לזה בצד, יש פה סימפטום, כשם שאנחנו למשל במערכות סינון טוקבקים בעיתונים מקוונים, או תגובות בפייסבוק שהמערכת צריכה להחליט אם עברת על תנאי השימוש שזה, שנקטת ב... את יודעת, דברי שיתנה.
פגעת בערכי הקהילה שלנו, כן.
כן, פגעת בדיוק. ועכשיו כמובן מערכת אוטומטית לכל דבר ועניין, שאומנם אומנה סטטיסטית, אבל היא יחסית אטומה למי שהיא, ברוב המקרים, למי שאימן אותה, אתה לאו דווקא יכול, תלוי בהיקף המערכת ובמורכבותה, לא תמיד קל לתחקר מדוע המערכת קיבלה את ההחלטה שהיא קיבלה, ואתה גם לא תעשה את זה אינדיבידואלית לכל החלטה והחלטה, כי זה חותר תחת המטרה שלשמה פיתחת את המערכת. עכשיו אתה נמצא בחשבון הפייסבוק שלך הוקפא, ועכשיו אתה צריך להמתין חודשיים עד שיועיל בטובו איזשהו אנליסט אנושי להסתכל ולהחליט אם המערכת צדקה אותה.
כלומר, הבוטיזציה הכללית של המערכת שגורמת לכך שהחלטות ראשוניות בעצם נלקחות על ידי בינה מלאכותית כלשהי, ואתה אדם תמתין בתור, אולי תפגוש אי שם במורד הדרך נציג אנושי.
וכמובן ש... א' כל זה נכון מאוד, וכמובן שזה... החזרי ההוצאות זה אחד האספקטים היותר שפירים של הטרנד הזה. זאת אומרת, זה קורה עכשיו בצורה מועצת. הכל החל ממערכות פיננסיות שמשתמשות באלגוריתמים לומדים על מנת להחליט מה הסבירות שתהיה חדל פיראון, או שאתה עוסק בהונאה, ולחילוף מערכות קבלת החלטות מסחר אוטומטיות שיכולות לחרוץ את דינן של המניות, וכמובן גם ההשפעות של זה על קבלה לאוניברסיטאות. יש לך יותר ויותר אוניברסיטאות, יש לי קולגות שפיתחו מערכת שעושה סינון ראשוני, סוג של דירוג ראשוני, לאו דווקא סינון, אבל הדירוג עצמו מאוד מתה. דירוג ראשוני למועמדויות לדוקטורט, לקבלה של סטודנטים, כי פשוט יש יותר מדי מועמדים ומעט
שזה לא רק על סמך, לא רק על סמך הישגים, על סמך כל מיני שקלול של כל מיני נתונים?
קודם כל, את יודעת, אני יכול לדבר על המערכות שאני מכיר, שכן משתמשות באותם נתונים שגלויים למשתמש האנושי שמסתכל, כאילו, למישהו בחבר אנושי בוועדת הקבלה, המטרה שלה זה פשוט לחסוך זמן לוועדת הקבלה, בזה שמשקיעים יותר אנרגיה בקורות, כאילו, במועמדים יותר ריאליים, ופחות זמן במעמדים פחות ריאליים, אבל עצם ההחלטה, ההטייה הזאת, היא כמובן... יש לה משמעות, היא יכולה להיות חורצת גורלות, זה בוודאי ובוודאי נכון, בכמה מדינות בארצות הברית למשל, נעשה פיילוט להשתמש במערכות כאלה שקובעות, מנסות לנבא את הסיכוי שתהיה תפשע בשנית, כחלק מקבלת ההחלטות של מה גזר הדין לא אתה ראוי, וכמובן כן. שזה טיפה יותר חורצת גורלות.
זה כבר קצת יותר חמור.
כן, האם ההחזר שלך משתיים בלילה בקוקון יאושר או לא.
כן, יכול להיות ששתי המילים שאמרת, לחסוך זמן, אין המילים שאנחנו צריכים להעמיק בהם בשיחתנו הבאה, אבל נזכיר שוב, אם זה מעניין חברה כלשהי, אז יש, יש בינה מלאכותית שתעזור לכם לנהל את כל מערך החזרי ההוצאות לעובדים, זה פורסם בגיק טיים. אני מודה לך מאוד. דוקטור אלעד ליבמן, חוקר מבית המחקר העצמאית של Spark Cognition, סטארט-אפ בינה מלאכותית שמבוסס באוסטין, טקסס. ליל מנוחה שם, ובוקר טוב לנו.
תודה רבה, בוקר טוב לכם, תענוג לשוחח כתמיד, מקווה שלא סיבכתי אתכם בצורה.
חס וחלילה, ביי ביי.
אוקיי, ביי להתראות, ביי.
יש לכם 5 דקות למצוא חייזרים. כן, 5 דקות. זה לא מספיק, זה נראה לי שאתם יכולים להסתדר עם זה. בחודש מאי 2023 אמורה לצאת משימה פרטית לנוגה של חיפוש אחר עקבות ביולוגיים של חייזרים. נשמע על המשימה הזו מהפרופסור עודד אהרונסון, ראש המחלקה למדעי כדור הארץ וכוכבי הלכת במכון ויצמן למדע. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, שרון.
מה שלומך? כן, כיף גדול, טוב שבאת. מה, אנחנו חמים על נוגה בזמן האחרון, נכון? זה מה זה קורונה כזה?
כן, בשנתיים שלוש האחרונות אושרו, אני חושב, 4 או 5 משימות מארצות הברית, מאירופה, משימה פרטית שאת הזכרת, גם סין מעוניינת להגיע לנוגה.
בטח של סין, מי? של סין אם לא ירצו להגיע לנוגה?
כן, בדיוק.
אז למה נוגה?
סיבה אחת לנוגה זה שפשוט נוגה הייתה מחוץ לאור הזרקורים במשך כמה עשורים, בעצם הייתה משימה אחת מאוד חשובה לנוגה, אבל לא היו כבר הרבה חלליות שחקרו את נוגה בשנים האחרונות, ובשנתיים האחרונות נאסה והסוכנות החלל האירופית החליטו שהם רוצים לחזור לשם ולגלות כל מיני דברים שלא קיבלו תשומת לב בזמן האחרון. ואז כמו שאת הזכרת בהקדמה שלך, בעצם במקביל לזה התפרסם מאמר, שאנחנו בטח עוד נחזור לנקודה הזאת, שלא בטוח שהוא נכון, שזה עניין מעניין במדע, שיש מאמרים שהם לא תמיד נכונים,
okay.
אבל התפרסם מאמר מהקבוצה ב-MIT, קבוצה של חברה שלי, מישהי שאני מכיר טוב, שרה סיגר והקבוצה שלה, שטען בעצם שיכול להיות שיש חיים בנוגה שפולטים, חומר שנקרא פוספין. הדרך היחידה שאנחנו יודעים לייצר פוספין בכמויות סבירות בכדור הארץ, זה על ידי בקטריות. ולכן ברגע שהמולקולה, ברגע שאותן מדענים חשבו שהם גילו את המולקולה הזאת בנוגה.
אז זה אומר שבהכרח מתרחשים שם תהליכים ביולוגיים.
זאת הטענה. עכשיו מתחיל כל הוויכוח. הרבה מדענים חושבים שהתגלית עצמה של המולקולה היא מוטעה, זאת אומרת שהם בעצם טעו בזיהוי של המולקולה עם מולקולה אחרת. יש גם דרכים אולי מאוד...
אולי הוא הגיע לשם איכשהו והוא לא נוצר שם? יש אפשרות כזו גם?
זה פחות סביר, אבל יש דרכים מאוד אקזוטיות בערי געש לייצר חושבים בנוגה. יש ערי געש לא פעילים היום למיטב ידיעתנו, אבל יש ערי געש. אני חושב שרוב הסיכויים זה שהתגלית הזאת היא שגויה, זאת אומרת שהמולקולה באמת לא קיימת שם בכמויות שהם טוענים. אפילו היה לי שיחה מעניינת עם שרה, אז פעם הרחתי אותה באיזה כנס, ויש איזה משחק שאני אוהב לשחק עם התלמידים שלנו. הרבה אנשים חושבים שמדע זה שחור או לבן, זאת אומרת 2 ועוד 2 ו-4 וזה 4 וזהו, אין פה מקום לוויכוח. אבל הרבה פעמים במדע המודרני, אנחנו יודעים מה שאנחנו יודעים, ואז יש את הגבול של מה שאנחנו יודעים, ושם מתחילים ויכוחים. זאת אומרת, יש כל מיני אינטרפטציות.
זה יותר משחק של השערות מאשר...
כן, השערות עם גיבויים. זאת אומרת, יש לנו ספקטרום של האטמוספירה של נוגה, ועכשיו אנחנו צריכים להתווכח על מה האינטרפטציה שלו. זאת אומרת, מה גורם לקו בליעה מסוים באותו ספקטרום. זה פוספין או משהו אחר. אז המשחק שאנחנו אוהבים לשחק, ואני שואל את הסטודנטים שלי, שמראים לי תוצאה מעניינת או מפתיעה, אם הם היו מוכנים לאמר את האופניים שלהם, שהתוצאה הזאת נכונה, את האוטו שלהם, או את הבית שלהם. כמובן, כשאתה מתקדם בחיים, המשחק הזה נהיה יותר מעניין, יש לאנשים יותר מה לאמר.
אז, זה אתגר טוב, למדענים ובכלל, לפוליטיקאים, זה משחק
נכון,
ממש ממש טוב.
נכון, כי מה שהדבר הזה גורם לך לעשות, זה בעצם לחשוב עם עצמך, עד כמה את מאמינה למה שאת מספרת. זה כאילו מפריד בין, יש, את יודעת, יש, הייתי אומר פחות או יותר שלוש קטגוריות של ביטחון במשחק הזה. אז שאלתי את השאלה הזאת את שרה לגבי התגלית של פוספין שהיא הייתה חלק ממנה, ואגב שרה גם האחראית על המשימה שאנחנו מדברים עליה עוד רגע לנוגה בשביל להמשיך לחפש שם עדויות לחיים. שאלתי את השאלה עד כמה היא מאמינה, והיא אמרה שהיא מוכנה לשים את האוטו שלה, but she has a really nice car.
אוקיי, זה רמת אמצע, אבל בדרגה הגבוהה. בסדר גמור. אז זה טוב, לא רע. אז בוא נדבר על המשימה הזאת, זה של Rocket Lab, זאת חברה פרטית, נכון?
כן, אחד הדברים המיוחדים במשימה הזאת, קודם מהעלות הנמוכה, זה באמת שזאת חברה פרטית שרוצה לשגר חללית, שאגב כבר שוגרה לירח, כחלק מתוכנית של נאסא לירח. החללית נקראת פוטון, היא תשוגר לנוגה, ובמשך 5 דקות, כמו שאמרת, היא תצלול לתוך האטמוספירה מאוד מאוד צפופה של נוגה. האטמוספירה של נוגה היא פי 90 יותר, לחץ יותר גבוה מזאת של כדור הארץ, ובמשך הכמה דקות שיהיה לה לשרוד בתוך האטמוספירה, היא תנסה לזהות מולקולות אורגניות. אוקיי? מולקולות אורגניות זה לא פוספין, מולקולות אורגניות זה גם לא חיים. זאת אומרת, אם דיברת על חייזרים, אני חושב שגם אם היא תגלה מולקולות אורגניות, וגם אם היא לא תגלה מולקולות אורגניות, אני חושב שאנחנו לא נדע אם יש חיים בנוגה. מולקולות אורגניות קטנות, הן יכולות, במקרה הטוב, להיות האבני בנייה של חיים. זאת אומרת, מה שאנחנו לוקחים, עושים, זה לוקחים מולקולות אורגניות, ומחברים אותן למולקולות יותר ויותר גדולות.
כלומר, זה יותר מעיד על יכולת לחיים מאשר על חיים כשלעצמם.
בדיוק. כן, אבני בנייה זה איך שאני אוהב להגדיר את זה. אבל...
רגע, למה רק 5 דקות? מה זה פרק הזמן הקצר הזה? אני חושבת שלי היה נדרש הרבה יותר.
נכון, החללית צוללת לתוך האטמוספירה, פשוט היא לא מסוגלת לשרוד. היא מגיעה ללחצים בטמפרטורות כל כך גבוהים, שהיא לא מסוגלת לשרוד יותר מזה.
אוקיי, ומה היא בדיוק... תעשה שם, מה היא תלקט שם מהאטמוספירה? מה היא בדיוק תעשה שם?
אני אקח שנייה צעד אחורה, הסיפור בעצם מתחיל, זה מדהים, ב-1967, שנתיים לפני שהבן אדם הראשון נחת על הירח, קארל סייגן, שאגב גם אותו הכרתי, הוא היה פרופסור בקורנל כשאני הייתי סטודנט שם, כתב מאמר שאומר שאפשר לדמיין, וזה לא מופרך לדמיין, שעל פני השטח של נוגה, התנאים הם כמו בגיהנום, זאת אומרת, טמפרטורה של 470 מעלות צלסיוס ולחץ מאוד גבוה, שם אי אפשר לחיות, ורחוק מנוגה בחלל הריק אי אפשר לחיות, אבל איפשהו באמצע, בגובה של נגיד 50-60 קילומטר באטמוספירה, בדיוק מספיק תנאים, זאת אומרת, התנאים לא כל כך שונים מהתנאים בכדור הארץ, יש עננים, יש טיפות, יש טיפ-טיפה מים, אבל זאת לא הנקודה, יש... טיפות של עננים גופרתיים, ואפשר לדמיין שבקטריות יעשו לעצמם בית, ימצאו לעצמם מקום לחיות, בתוך הטיפות האלה, או על גבי הטיפות האלה, ויבצעו מטאבוליזם. זאת אומרת, יצרכו את החומרים שיש שם בסביבה, אפילו ישתמשו אולי באנרגיה מהשמש, ויפלטו חומרים שונים, ושאפשר אפילו אולי לגלות את זה, על ידי זה שנזהה כל מיני גזים שאנחנו יודעים שנוצרים רק על ידי חיים, כמו פוספין. אז קארל סייגן הציע את זה ב-67, ואז כמו שדיברנו, היו מספר משימות ספורות, חלקן נחשבו לנוגה, והרעיון עכשיו זה שאותה חללית תחזור לאותם עננים גבוהים שדיברנו עליהם, ותנסה לזהות בעזרת ספקטרומטר, אגב, על החללית אין מצלמה, זה מאוד קשה להטיס היום משהו ללא מצלמה, זה בעצם קשה לצאת מהבית בלי 7,000 מצלמות, אבל... במקרה מאוד יוצא דופן, משימת חלל תטוס לנוגה ללא מצלמה, בעצם כי אי אפשר ממש לראות דרך אותם עננים, אז אי אפשר לראות את פני השטח, אז אין טעם לקחת מצלמה, אבל במקום מצלמה היא תיקח ספקטרומטר, והיא תנסה למדוד את ההרכב של החומרים שנמצאים בסביבת אותם טיפות, ואם ההרכב הוא הרכב של מולקולות אורגניות מסוימות, אז היא תוכל... לזהות את זה, ואז נדע שלפחות יש לנו סיכוי שהתנאים שם מתאימים לזה שחיים יצמחו ממולקולות קטנות למולקולות יותר גדולות.
אוקיי, אמרנו שהיא קטנטנה, נכון?
חללית?
כן.
בקטריות, כן, בגודל של אולי השולחן מטבח שלך או משהו כזה.
הבנתי, ממש קטנה. והיא לא היחידה שתצא, נכון? בקרוב לנוגה.
כן, יש 4 או 5 משימות. החללית הזאת היא מיוחדת שוב, כי קודם כל היא תשרוד רק כמה דקות, היא קטנה. העלות המשוערת של הפרויקט הזה נמדדת ב$10 מיליון פלוס מינוס, לא במאות מיליוני דולרים כמו חלליות, נקרא לזה, רגילות. קצת אולי מזכירה את המודל של בראשית, שכולנו זוכרים בדרך לירח.
כן, אנחנו...
שהתחיל ב$10 מיליון וסיים יותר ב$100 מיליון.
והתנפח. אנחנו נדבר אגב בהמשך התוכנית על בראשית 2 והתקוות שלנו לגביה. זה יהיה בהמשך.
כן, אני בהחלט עובד על הפרויקט הזה גם.
יופי, נהדר. טוב, ובינתיים נמתין לראות מה מביאים מנוגה. אמרנו, לא חייזרים, אבל אולי משהו שאולי, אולי מעיד על החיים. אני מודה לך מאוד, פרופ' עודד אהרונסון. ראש המחלקה למדעי כדור הארץ וכוכבי הלכת במכון ויצמן למדע. להתראות.
ביי.
ההיסטוריה של הבלוז עם ירון בן עמי, מוזיקאי וחוקר בלוז. חפשו אותו כשלעצמו וגם את העמוד שלו, Just as Blues was beginning. היי, ירון, מה העניינים?
לא כל כך גרוע, מה איתך?
אני גם משתפרת. אנחנו רוצים לדבר היום על הספיריטואלס? איך היינו? מה זה, מזמורים כנסייתיים?
זה הרבה יותר ממזמורים כנסייתיים, כי בואי נזכור רגע שכל עוד הייתה עבדות, מספר השחורים שהיו בפועל נוצרים היה לא מאוד גדול, אולי לכל היותר שליש.
אוקיי, ומה מה הייתה דתם?
של אלה שלא היו נוצרים?
כן.
גרסאות צפון אמריקאיות של דתות זימון אפריקאיות.
אוקיי,
כמו אנחנו מכירים את וודו כדוגמה לזה, אבל לא כל הדתות האלה היו וודו.
אוקיי.
הספיריטואלס התפתחו, אמנם אצל הנוצרים, אבל זכו לתפוצה יותר רחבה, משום שהם היו שירים שמצד אחד ייצגו עמדה דתית נוצרית, או לפחות השתמשו ב... עולמות מיתולוגיים נוצרים ותנכים, אבל מצד שני, הם גם היו דרכים שבהן עבדים העבירו מידע זה לזה, כאילו מאחורי גבם של הלבנים. הלבנים חשבו שהשחורים סתם שרים, והשחורים העבירו מידע. וזה, כיוון שזה קרה מחוץ לפיקוח, זה שימר המון מסורות אפריקאיות של איך עושים מוזיקה. אולי נשמע קבוצה מודרנית, מקינטוש קאונטי שאוטרס, שעושה שחזורים של הספיריטואלס כמו ששמעו אותם בימי העבדות.
מקינטוש קאונטי, איך קראת להם?
שאוטרס.
שאוטרס, אוקיי.
שאוטרס.
שאוטרס.
למישהו כמוך וכמוני, שרון, שגדלנו על רוק, די קל לזהות שבעצם הכל כאן יושב על ריף.
נכון. אני שומעת פה גם ריף, גם כמובן את האלמנט של מה שקוראים שאלה-תשובה, וגם אני שומעת שהקצב מתגבר.
הקצב מתגבר חד משמעית, וזה גם נועד בסופו של דבר להביא אותך לאיזה אקסטאזה, או
לאיזה
טרנס דתי. והמוזיקה הזו, ברגע שהעבדים משוחררים בעקבות מלחמת האזרחים, מצד אחד זוכה לפרסום מסוים בקרב לבנים, כי לבנים צפוניים שמגיעים בפעם הראשונה בחייהם למגע עם שחורים, נדהמים מהמוזיקה וכותבים עליה ואפילו מוציאים עליה ספרים. אבל מצד שני, דווקא בקרב הציבור השחור, שהולך ומתנצר במספרים גדולים והולכים אחרי המלחמה, ומחפש איזושהי מכובדות כזאת של מעמד בינוני, המוזיקה הזאת הולכת ומאבדת פופולריות.
למה?
היא נתפסת מצד אחד כזיכרון של תקופה רעה, זיכרון של העבדות, ומצד שני היא נתפסת כעדות לחוסר חינוך, כי נוצרים מחונכים שקיבלו את התורה מפי כמרים יודעי דבר, גם ישירו מוזיקה יותר מסודרת. אוקיי,
יש בה כאילו משהו יצרי מדי לכנסייה אפילו.
יצרי מדי ופרוע מדי ועצמאי מדי. ושחורים, בייחוד שחורים שמחפשים את המכובדות הזאת לבורגנית, הם מתחילים לאבד קשר עם השירים האלה. אבל אז קורה מפנה לא צפוי. כחלק מן הרצון למכובדות הזאת, שחורים מקימים אוניברסיטאות לשחורים בדרום, ואחת מהן היא אוניברסיטת פיסק בנאשוויל, טנסי, שנקלעת מהר מאוד, כמו רבים מן המוסדות האלה, למשבר פיננסי חמור ביותר.
רגע, אני רק שנייה פתחת סוגריים, אתה אומר אוניברסיטה לשחורים, כי בעצם למרות שאין עבדות עדיין יש הפרדה, יש חוקי ג'ים קרו וכאלה?
עוד אין הפרדה וחוקי ג'ים קרו, הדבר הזה ייכנס תוך 20 שנה, אבל לאף שחור בדרום לא משלה את עצמו שעכשיו אחרי המלחמה הלבנים אוהבים אותו.
כן, אז הוא מעדיף ללמוד לבד ולהתעסק בענייניו.
זה פשוט המסלול עם הכי פחות התנגדות.
אוקיי, אוקיי, אז תחזור לאוניברסיטה הזאת.
הם נקלעים למשבר פיננסי חמור, וכחלק מהניסיונות לגייס כספים הם מעלים שניים, שלושה ערבי בידור כזה בתשלום של להקת זמרים שלה, שמקימה האוניברסיטה, בראשות המורה למוזיקה שנקרא ג'ורג' סמית, הזמרים הם כמובן כולם שחורים, סמית הוא לבן, ויום אחד הוא שומע את השחורים שרים בינם לבין עצמם איזה ספיריטשואל, ובבת אחת יורד לו הסימון, שהמוזיקה הזאת תאפשר לו למכור את, את ההופעות של הזמרים האלה, וגם על הדרך תבטא את המסר של האוניברסיטה, של תרבות שחורה, של שחרור השחורים מעבדות, וכן הלאה וכן הלאה.
זה אחד מהרגעים ההיסטוריה, בהם שוב גילו שאותנטיות מוכרת.
ברשותך, אנחנו לא ניכנס לדיון על האותנטיות, בגלל שבעוונותיי, אני כבר אפילו לא יודע מה המילה הזאת אומרת.
אבל אתה צודק לחלוטין.
אבל כן, את צודקת מאוד שהקהל הלבן בא לראות את החבר'ה כדי לראות אותנטיות. אבל הדבר המעניין זה שלווייט לא הייתה שום כוונה לשיר את הספיריטשולס כפי ששרו אותם העבדים. הוא רצה להפוך אותם א' לנעימים לאוזן לבנה, שלא רגילה לריפים וחזרות כאלה ולצורת השירה הזאת. תזכרי שזה תקופה של לבנים, עוד לא הכירו רוק אנד רול ודברים כאלה, כי עוד לא היה. ומצד שני גם יבטא את המכובדות החדשה של התלמידים שלו, הוא מאבד מחדש את הספיריטשולס האלה, מרסן אותם, תופר להם בגדים. אנחנו לא יכולים לשמוע הקלטה של ההרכב הראשון, כי זה היה עוד לפני שהתחילו להקליט, אבל אנחנו יכולים לשמוע הקלטה של הרכב קצת יותר מאוחר, של אותו פיסק ג'ובילי סינגרס, ששומעים ממש איך ווייט הכניס את הכל לתוך סד של אוזן לבנה. בואי אולי נשמע את הפיסק ג'ובילי סינגרס.
אז זה מין ספיריטשולס משוכנזים כאלה?
משהו כזה, ספיריטשולס אומנותיים נקרא לזה.
אוקיי.
וזה נהיה שלאגר מטורף. הם נהיים שלאגר, תוך שנתיים הם נהיים שלאגר אדיר, ויותר מזה הם גם במסגרת ההופעות שהם למשל הם מסרבים להופיע במקומות ששחורים ולבנים לא יכולים לשבת באותם מושבים. הם מתחילים לדבר מתוך הספיריטשולס מושגים כמו זכויות אזרח. וזה
אז בעצם הרגע הזה הוא רגע של התקדמות פוליטית אדירה.
זה רגע של רצון להתקדמות פוליטית, המציאות תטפח על פניהם. אבל כן, זה רגע של התגבשות של זהות חדשה, זהות של אפריקאי אמריקאי חופשי בארצות הברית, וזה נהיה כל כך שלאגר, עד כדי שהם פשוט קמים לזה מתחרים, צצות, להקות, הרכבים, צצים הרכבים כאלה חדשים, חלקם של אוניברסיטאות אחרות וחלקם לגמרי לא, וזה הופך להיות חלק משור ביזנס, ובמשך ככה איזה 10 שנים, ספיריטשולס נהיים שירי פופ, אבל לא, אין מספיק ספיריטשולס, אז מתחילים לכתוב ספיריטשולס חדשים שנועדו מראש להיות שירי פופ. אחד מהאנשים שעושים את זה, זה סאם לוקאס, שהוא בדרן, זמר, רקדן, קומיקאי, שחור, שמתחיל לכתוב שירי כמו ספיריטשולס, ספיריטשולס מסחריים, ואנחנו אולי נסיים עם אחד השירים שהוא כתב, ונגיד שהמסחריות הזאת בעצם אחר כך פוגעת בספיריטשולס, והופכת אותו, מורידה קצת מהלגיטימיות שלו ומה, ככה, התוהר שלה, של המסר, של המוזיקה, של העבדים, אבל המעבר של המוזיקה הזו, שבכל זאת מוזיקה שיוצרים שחורים, אל מרכז במת הפופ, פותח את הדרך לשירי הפופ השחורים החילוניים, שיבואו אחר כך.
אוקיי, אז אנחנו, לפני שנשמע את הקטע הזה, ניפרד ממך בתודה ובהוקרה, ירון בנעמי, מוזיקאי וחוקר בלוז. תודה.
תודה לך.
Is a land that is fair and bright.
The young lambs must find a way.
And I told them lambs for to keep in sight.
The young lambs must find a way.
אני רוצה להכיר לכם עכשיו את המאמלק. אלגוריתם חדשני מחכה תהליך של סיכום אנושי. הכל, פגישות, חוזים, מסמכים רפואיים, מאמרים, כתבות של חדשות. בוא נשמע איך הוא עושה את זה. מאורי ארנסט, הוא דוקטורנט בפקולטה להנדסה, וחוקר טקסטים ובינה מלאכותית באוניברסיטת בר אילן. שלום.
שלום, שרון, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב. נתחיל קודם כל בצורך. על איזה צורך אנחנו עונים עם האלגוריתם הזה?
כן, אז תארי לך שעכשיו את יושבת בפגישת עבודה, ובמקום להגיד לעובד הזוטר ביותר, תשמע, תכתוב איזה נקודות ותשלח לנו בסוף במייל, אז פשוט יש איזה מחשב שמאזין לנו, איזה אלקסה או משהו כזה, שפשוט בסוף הפגישה היא שולחת סיכום פגישה עם משימות לכל המשתתפים בפגישה, או תחשבי על עולם שבו סטודנטים לא צריכים לשבת ולסכם את ההרצאות, פשוט בסוף ההרצאה יש סיכום כולל, אם הם ירצו, יכלו אפילו להגיד למסכם שיכלול את כל הבדיחות שהמרצה כותב, וזה גם יוכל להיות כתוב שם סיכום של מסמכים משפטיים, במקום לקרוא המון טקסטים, אפשר לסכם, מסמכים תפוריים. אפשר לחשוב על עולם מודיעיני, שבו אנחנו רוצים להאזין לאנשים מסוימים, ובמקום עכשיו לקרוא את כל הטקסט, והמון המון לא רלוונטי, אז הוא ימצא לנו את הדברים הרלוונטיים וחשובים לביטחון, והמון המון דברים אחרים. אז בעולם של, שהדאטה בו ממש מתעצם כל הזמן, ואנחנו רוצים עכשיו לקרוא טקסטים, אנחנו רוצים לעשות חיפוש בגוגל, חיפוש מהיר, ולא עכשיו להתחיל לקרוא את כל הכישורים שהוא נתן לנו, אז אולי חיפוש בגוגל פשוט יקרא עבורנו את הכישורים שהוא נותן לנו, וייתן פשוט סיכום של מה שרלוונטי לפי השאלה ששאלנו.
זה מצד אחד מלהיב, בעיקר כשאתה שם עם כל העניינים המשפטיים התלהבתי. מצד שני, אני חייבת להודות שזה גם נשמע לי סופר בעייתי. כי א', אם כל הטקסטים האלה מיותרים, אז אולי פשוט שלא יהיו. כלומר, איך אנחנו בעצם משאירים את הצורך והרצון שלנו בטקסטים שהם מעמיקים וכוללים הרבה דברים, אבל גם לצד זה מפתחים מערכות כשלך, וגם לגבי הסיכומים האוניברסיטאיים, לפחות בזמני, אמרו שעצם הסיכום עצמו, שנעשה על ידיך, על ידי המוח שלך והיד שלך, והקשר בין המוח ליד, גם הוא תורם להבנה ולזכירה של הטקסט.
כן, ברור. אז אין באמת תחליף לסטודנט שמסכם בעצמו, זה יכול לזכור. המטרה של מסכם אוטומטי, זה נועד לאנשים שלא רוצים עכשיו את התהליך הזה, לזכור, לא רוצים להתעמק, כמו ששאל בשאלה הראשונה. זה מיועד, עכשיו אני רוצה לקרוא, לזכור איזה נושא מסוים, ולפני שאני מתעמק, בכלל להבין אם זה רלוונטי אליי.
כן. טוב, אתה יודע מה? אז בוא נצא מהדיון האתי, כי יותר אולי מעניין לשמוע איך האלגוריתם הזה בעצם עושה את זה באופן שהוא באמת, לא אגיד תבוני, אלא מתחזה לתבוני.
כן. אבל אני רק אחדד ואגיד שבעצם אנחנו כרגע שפיתחנו, לא עשינו משהו ייעודי לפגישות ולהרצאות ולכל הדברים. לקחנו משימה שהיא משימה כללית, סיכום של סדרת כתבות חדשות בנושא מסוים. נניח, סדרת כתבות חדשות על הקמת הממשלה, או על הריבית שעולה, או דברים כאלה.
אוקיי. זה נשמע כמו דבר שבאמת יש בו צורך. אוקיי. ורגע, ומה שפיתחתם, אבל אתה חושב שהוא יתאים לשאר הדברים שציינת?
אז זאת שאלה טובה. עקרונית, מה שמקובל באקדמיה, זה שעולם של חדשות הוא נחשב עולם כללי, ויש בו המון תופעות, הוא מכיל המון תופעות לשוניות, והמון טקסטים מסוגים שונים, ולכן באיזושהי מידה הוא אמור להתאים להמון המון משימות אחרות.
אוקיי.
האמת היא שזה לא מדויק, אבל ככה באקדמיה מניחים.
אוקיי, אז איך זה עובד?
אז בואי נחשוב, איך נניח אנחנו היינו רוצים לסכם 10 כתבות על אותו נושא. אז אני מניח שאם עכשיו הייתי מביא לך 10 כתבות, היית מתחילה לקרוא אותם, וקצת משימה די קשה גם לבן אדם. אז אוקיי, צריך לקרוא את הכתבות, להבין מה חשוב בכל כתבה בפני עצמה, ומצד שני גם להבין איזה רוחב, מה חוזר על עצמו לאורך כל הכתבות. ברגע שאני
כן,
מבין גם את הדבר הזה...
הנושאים המרכזיים, הגיבורים המרכזיים, המהלכים נכון, המרכזיים.
נכון. וזה צריך להיות גם מצד אחד לכל כתבה, וגם מה חוזר על עצמו לאורך הכתבות, שיהיה לי איזו פרספקטיבה רחבה. והשלב הבא, אחרי שמצאתי את הנושאים החשובים האלה, לקחת כל נושא, כל קבוצה כזאת, נניח, אני אספתי משפטים שקשורים לאיזה נושא, לתת נושא מסוים, ועכשיו אני לא רוצה שהמשפטים האלה, לקחת כמה משפטים מאותו נושא, אני רוצה סנציטיות, אני לא רוצה שתהיה לי חזרתיות בטקסט. מכל קבוצה כזאת, הייתי רוצה לקחת משפט אחד, או לתמצת אותה למשפט אחד.
אוקיי, okay, עכשיו אמרת חדשות, זו דוגמה שדווקא היא טובה לי, ואומר לך למה. הרי כל גוף חדשות מוטה מן הסתם על ידי האידיאולוגיה שלו. אתה יודע, כשלבני אדם היו אידיאולוגיות וכל הסיפור הזה. האם יש איזשהו תיעדוף על ידי המערכת? הרי זאת שאלה שהיא גם קריטית לגבי עניינים של, 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 של פוסט אמת והטיות למיניהן.
כן, אז עקרונית אנחנו מניחים שבעבודה שבעצם כל מה שנכתב הוא אמת. אנחנו לא מתחילים לעשות תיעדוף. כן, יש תופעות מעניינות לעולם של סיכום שיש, זה נקרא הזיות, יש טעויות. כלומר, מערכת תבונית מתחילה להמציא דברים. או מתחילה לעשות קצת טעויות. אם כתוב שעולם תנכי, אז שקין הרג את הבל, המערכת יכולה בטעות לסכם ולכתוב שהבל הרג את קין. כן, וזאת בעיה משמעותית.
למה שהיא תתאה בדבר כזה בעצם?
כי אני מביא לה, בעצם אני לא תמיד אנחנו יודעים מה קורה בתוך המערכת. אני מביא לה המון טקסט. הדרך שבה הדבר הזה עובד, זה שאני מביא למערכת המון המון דוגמאות של מסמכים וסיכומים. היא לומדת לבד, כמו שבן אדם לומד, אני מראה לו מסמכים וסיכומים, היא לומדת לבד איך הדבר הזה צריך להתבצע, ולפעמים יש לה טעויות. במערכת שלנו, אני בנים את זה בצורה כזאת שאפשר להבחן את זה בצורה פשוטה. אפשר להבחן את הדבר הזה, איך, אם אתה רואה טעות, תזהה את הטעות. אז אפשר לעשות את זה. אבל בהמון מערכות הדבר הזה לא קיים, זאת בעיה משמעותית. המערכת עושה טעויות שלא הייתי רוצה שיקרו.
כן. אני מבינה שזה זה, זה, זה בשימוש כבר, המערכת הזו?
אז זה לא, זאת אומרת, חברת OneAI לקחה את המערכת שלנו, ועשתה ממנה דמו, אפשר להיכנס לחפש OneAI בגוגל, וממש להיכנס לדמו, להכניס שם כמה טקסטים, ללחוץ על כפתור וזה יסכם. זה לא באיזה שימוש תעשייתי, כי שוב, זה בעולם אקדמי, עבדנו על דאטה סט מסוים של חדשות, אני לא הזכרתי גם שהעבודה נעשתה בהנחיית פרופסור עידו דגן לפרופסור יעקב גולדברגר, המחלקה למדעי המחשב והפקולטה להנדסה בבר אילן. אז כן, זה כבר קיים, אפשר להסתכל, וזה נחמד.
שוב, זה נחמד שלעצמו, אני באמת תוהה מה זה יעשה לעולם האקדמי, אם אנחנו נעביר סטודנטים שישתמשו באלגוריתם הזה או לא, ובאמת לאורך שנים, כשזה יהיה נפוץ, כי זה יהיה נפוץ וזה ייכנס, מה זה באמת יעשה לאופן שבו האנושות סופחת ידע, וגם כותבת ידע, כי זה נכון מה שאמרת, יש הרבה יותר מדי טקסט ומידע, זה בטוח נכון. אז טוב, מציע לכם לאמץ את השם, את הכינוי חיבה שלי, המאמלק.
אחלה שם, נכון.
נכון, זה טוב.
רעיון טוב.
אוקיי, אורי ארנסט, דוקטורנט בפקולטה להנדסה וחוקר טקסט עם מובינה מלאכותית באוניברסיטת בר אילן. תודה רבה.
תודה רבה לך.
ביי. כשבראשית אחת התרסקה על הירח, התבאסנו. אולי אפילו התפדחנו באיזשהו אופן. מה לעשות? אנחנו רק בני אדם, אנחנו שחקני קבוצה, רצינו. מה ימנע מבראשית שתיים להתרסק? ובכן, מערכת חדשה ומחוכמת. נשמע על המערכת הזו מנועם לייטר, מנכ"ל לולב ספייס. שלום.
שלום, שלום, בוקר טוב. היי.
קודם כל, אני חייבת לתהות על השם לולב ספייס. מה מקורו?
המקור ראשי תיבות של לונר לנדינג, aided by vision, אבל נתפסנו לשם לולב, זה רק לולב.
כן, זה יפה מאוד, אני אוהבת את העבריות בחלל הזו, זה נחמד מאוד. בוא נדבר על המערכת המחוכמת הזו ואיך היא תמנע התרסקות. אולי נתחיל בעצם במה בעצם קרה לבראשית אחת. איפה הייתה הטעות?
אז טוב, זה סיפור מאוד מעניין מכמה בחינות. אז לא תקלה אחת שגרמה להתרסקות, אלא שילוב של כמה דברים. ובעיקרון, בעיה שהתחילה עם מדיד שאנחנו קוראים לו ג'יירוסקופ, שמודד את המהירות הזוויתית של החללית, והוא ככל הנראה קשה, אבל לאחר מכן נשלחה פקודה מוטעת מחדר הבקרה בישראל, ביהוד, והפקודה הזאת גרמה לכמה בעיות תוכנה שבסופו של דבר קיבלו את המנוע הראשי והחללית צללה כמו אבן על פני הירח.
כן.
שהכל עובד חוץ מהמנוע, היינו ממש קרובים, אבל בסך הכל הצלחה גדולה שהגענו לירח, היינו 49 ימים במשימה הזו.
לא, בטח, מפרגנים, אבל אתם יכולים יותר.
כן, כן, עכשיו יהיה אפשר פי שתיים יותר.
אוקיי, אז בואו נדבר על המערכת הזו, מה זה ראייה ממוחשבת?
נכון.
תסביר.
אז ראייה ממוחשבת זה למעשה מערכת שמבוססת על מצלמות דיגיטליות שמצלמות למשל את פני הירח, והתמונות מאותן מצלמות מעובדות במחשב, שמפיק מהם נתונים, למשל גובה מפני הירח, או מהירות יחסית לפני הירח, או למשל לאתר מכשולים במהלך הנחיתה, כדי שהחללית תנחת בנקודה שהיא נקייה ככל האפשר ממכשולים. וזו מערכת שהיא קיימת גם בכדור הארץ, למעשה יש רכבים, כלי טיס שמשתמשים במערכות כאלה. החידוש שלנו הוא שעד היום היה קשה להביא מערכות כאלה לחלל, מכיוון שיכולת החישוב לא הייתה מספיקה. אם מכירים מצלמה, יש לה מיליוני מגה פיקסלים, בעצם המון המון מידע שצריך לאבד, וצריך לאבד מהר, תוך כדי נחיתה על הירח, ועד היום מחשבים שמיועדים לחלל היו חלשים מאוד, לא יכלו לאבד כל כך הרבה נתונים בזמן אמת. הם כן יכלו לקחת למשל מספר קטן גובה שמקם או לייזר נותנים להם, ולאבד אותם.
Okay.
לקחת תמונה של מיליון פיקסלים הם לא יכלו. אנחנו איתרנו מחשב כזה של חברת רמון ספייס, גם חברה ישראלית, והמחשב הזה הוא מאפשר לנו באמצעות אלגוריתמיקה חישובים להפיק את המידע מהתמונות בזמן אמת, וזה החידוש שלנו.
וזה גם קל יותר וזול יותר, נכון? מלייזר או מכה.
בהחלט. ברגע שמשתמשים במצלמות, שלא שונות ממצלמות שאנחנו משתמשים בהן ביום-יום, אז המערכת היא קלה משמעותית, ולעומת מכה שמשדר והוא עתיר הספק והמשקל שלו גדול, ככה השתמשו מימי אפולו, במשימת אפולו היו מכ"מים מאוד כבדים של עשרות קילוגרמים, גם בחללית בראשית היה לייזר שגם היה יחסית כבד, וככל שרוצים לייעל את החלליות, להוזיל את השיגורים, לשגר חלליות יותר קטנות, צריך לנסות להשתמש במערכות יותר קלות, וזה לא רק המשקל וההספק, המערכת הזאת גם נותנת יותר, היא נותנת למשל, בגלל שתמונה היא כל כך עשירה במידע, אפשר לזהות מכשולים ולהנחית חללית בצורה בטוחה יותר מאשר מכ"ם או לייזר.
נקווה כך באמת. זאת בעצם תהיה הפעם הראשונה שהמערכת הזו יוצאת למשימה כזו בחלל, נכון?
נכון.
איך הם מאמנים אותה? איך בוחנים את יכולותיה בתנאים הקיצוניים האלה?
אז מבחינת המצלמה, התנאים הם לא קיצוניים. התמונות הן דומות מאוד לתמונות שאנחנו יכולים לצלם, למשל בנגב, ואנחנו עושים את זה, אנחנו מתקינים את מצלמות דומות מאוד למה שיהיו על החללית, על רחפנים, ומטיסים אותם בתנאים דומים לנחיתה. זאת אומרת, אפשר לרדת עם מצלמה מגובה מסוים, בקצב מסוים, ומבחינת המצלמה היא תראה תמונות דומות למה שיהיו על פני הירח. אפשר גם מגובה יותר גבוה, באמצעות מטוסים או בצניחה חופשית. אנחנו בוחנים כל מה שאנחנו יכולים לפני שנגיע לחלל, וחוץ מזה אנחנו גם עושים המון סימולציות, דומה למשחק מחשב, שמייצרים סביבה מדומה של פני ירח, ובתוך המשחק הזה יש מצלמה שזזה, והמחשב מקבל תמונות, הוא לא יודע שזה הגיע ממשחק, מסימולציה, ומאבד את הנתונים, ואז אנחנו יכולים ממש לבדוק בצורה כמותית איפה אנחנו מצליחים יותר, איפה אנחנו מצליחים פחות, ולשפר.
הבנתי, יפה. השיגור הזה מיועד ל-2025, נכון?
נכון.
טוב, שיהיה הרבה בהצלחה, כמובן נעקוב. נועם לייטר, מנכ"ל לולב ספייס, תודה רבה לך.
תודה רבה.
להתראות, ביי. אכלתם ארוחת בוקר טובה, זה חשוב. מרגישים שבעים? איך נוצרת תחושת סובה? או להבדיל אלף אלפי הבדלות, איך נוצרת סחרחורת מידים רעילים? איך בעצם המוח מאבד מידע סנסורי מהאיברים הפנימיים שלנו? נפנה לאחת שיודעת, דוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. היי.
היי, בוקר טוב.
בוקר טוב. אז אכן אנחנו פשוט בעצם מקבלים מידע שמועבר עלינו מהאיברים הפנימיים, נכון? מהקיבה לצורך העניין.
נכון. כל המידע הזה נקרא אינטרוספציה, שזה באמת אוסף המידע החושי שהמוח שלנו קולט מכל האיברים הפנימיים של הגוף, לב, ריאות, כלי דם, קיבה, שלפוחית השתן ועוד ועוד ועוד. והמידע הזה בעצם הוא מידע מאוד חשוב, קודם כל ברמה הכי בסיסית, כי הוא מאפשר למוח לדעת מה קורה באיברים הפנימיים, הוא מאפשר לי לדעת למשל מתי אני רעבה, כי אני מרגישה שהבטן מתכווצת והקיבה מקרקרת, מתי כבר אכלתי מספיק.
זה אם הכל עובד סבבה, כי לפעמים יכולים להיות שיבושים בקרת פלט הזה, נכון?
נכון, בהחלט, גם כאב זה חלק מהמידע שמגיע, ואני אגיד שבשנים האחרונות יש הרבה מאוד עניין בשאלה באמת איך המוח מאבד את המידע הזה, כי אני אגיד שמעבר לרמה היומיומית, שהמידע הזה באמת עוזר לי להתנהל כמו שצריך בחיי היומיום, המידע הזה גם מאוד 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 קשור למצבנו הרגשי, כי בעצם כשאנחנו חווים כל מיני רגשות, אנחנו מרגישים את זה הרבה פעמים כדברים שקורים לנו, נכון, בבטן.
כן, את בחזה, אומרת רגשות, מתכוונת לתחושות יותר, נכון? מאשר לרגשות.
זה מתחיל בתחושות, אבל זה מוביל לרגשות. למשל, okay. איך אני יודעת שעכשיו אני בחרדה? בסדר, חרדה זה סוג של רגש. אני יודעת שאני בחרדה כי אני מרגישה שהבטן שלי מקובצת וקשה לי לנשום. המידע הזה הוא מידע שמגיע מהאיברים הפנימיים.
כן. אבל זה בדיוק דוגמה לשיבוש כזה, נכון? שבעצם אני יכולה להרגיש דברים שכאילו נובעים, לא משנה, מהרלה, הרלת קיבה, אבל בעצם זה חרדה.
נכון, אבל זה קורה גם כשאנחנו מרגישים את קשת הרגשות, את יודעת, הנורמלית, כשאנחנו שמחים, כשאנחנו מתרגשים, ולכן המידע הזה הוא גם מאוד חשוב ברמה הפסיכולוגית, ולא רק ברמת ההתנהגות.
אבל התחום הזה הוא לא נחקר כל כך הרבה כמו שהיינו מצפים.
נכון, כי קודם כל אני אגיד שמערכות החושים שלנו, לא רק אינטרוספציה, אלא כל החושים, גם ראייה, שמיעה, מגע, טעם, ריח, אלה מערכות מורכבות מאוד, ולכן לוקח הרבה זמן להבין איך בדיוק המידע נקלט במוח, איך המוח מאבד אותו, איך המוח מפרש אותו, איך המוח בסופו של דבר מייצר איזשהו ייצוג שאני מרגישה אותו כראיתי משהו, שמעתי משהו, ערכתי משהו. וכשזה נוגע לאיברים הפנימיים, זה הופך להיות אפילו עוד יותר מורכב, כי המידע שמגיע מהאיברים הפנימיים הוא מידע מאוד מגוון. תחשבי על החושים האחרים, ראייה זה מידע שקשור לכמות האור מסביבנו, שמיעה זה גלי קול. מידע שמגיע מהאיברים הפנימיים מורכב מהמון המון המון סוגים של תחושות. אז המערכת היא מורכבת, וגם אני חייבת להגיד שאני חושבת שפשוט היה פחות עניין מחקרי, בסיפור הזה, ובשנים האחרונות התחילו להבין עד כמה הדבר הזה הוא חשוב, אז אולי כדאי שנדע איך הוא עובד.
כן, אז נותרה לנו עוד פחות מדקה, ויש מחקר חדש, נכון, שנעשה בהרווארד, שבעצם חוקר נכון. את התקשורת בין תאים?
נכון, זה מחקר שנעשה בעכברים, ומה שהחוקרים הראו שם זה שבעצם בגזע המוח, אני קצת מפשט את זה, אבל בגזע המוח יש ממש סוג של מפה של האיברים הפנימיים, וכשמידע מהאיברים הפנימיים נשלח למוח דרך איזשהו עצב, שנקרא עצב הווגוס, הוא בעצם ממופה בגזע המוח לפי האיברים השונים שמהם המידע הגיע, וככה המוח בעצם יכול להתחיל לפרש אותו.
וואו.
כן, זה רק תחילת הדרך, יש כמובן אחרי זה עוד אזורי עיבוד יותר גבוהים, אבל זה מאוד מאוד
מעניין. מפה שמייצגת את האיברים בגוף, מדהים.
אכן כן.
טוב, גופנו אכן מדהים, וגם מוכנו. אני נאלצת להיפרד ממך. באמת, טעמנו את הנושא הזה על קצה המזלג, אבל אולי עוד נשוב עליו. דוקטור נועה אלבלדה, עם מרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן, אני מודה לך.
ביי ביי.
ביי. לצערנו, מדובר במידע שעשוי להיות שימושי מאוד בשנים הקרובות. לשיטפונות בזק יש זמן תגובה קצר של מספר שעות. הם מאוד בעייתים בחיזוי, אבל מצד שני יש להם גם נזקים גדולים מאוד, גם לחקלאות וגם עבודות בנפש. אנחנו רוצים לשמוע על מערכת חדשה שתסייע לנו עם חיזוי שיטפונות. נפנה לדוקטור יובל ראובני, חוקר ומרצה במחלקה לפיזיקה באוניברסיטת אריאל, וחוקר בכיר במו"פ מזרח של משרד המדע. שלום.
בוקר אור.
היי. שיטפונות בזק. קודם כל נשאל האם, כפי שנראה לנו מהחדשות, יש יותר שיטפונות בזק שכאלו בשנים האחרונות?
טוב, בגדול אנחנו רואים שמשבר האקלים וההתחממות הגלובלית כן מייצר בעצם אירועי קיצון שמובילים בעצם לתנאים מזג אוויר קיצוניים שכן מגבירים את השכיחות של אירועים כאלה, אז כן.
אז כן, התשובה היא כן, כן. בוא נגדיר שיטפונות בזק בעצם, מהי ההגדרה של דבר כזה?
שיטפונות ושיטפונות בזק במיוחד זה בעצם תופעה שנוצרת בעקבות ירידת כמות משקעים או גשם גבוהה יחסית בפרק זמן מאוד 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 קצר על קרקע שאין לה יכולת לספוג את המים הרבים, ואז בעצם נוצרת זרימה מהירה על פני השטח. לדוגמה בישראל האזורים שהם מועדים להיווצרות שיטפונות, בדרך כלל בדרום הארץ, נחלי מדבר יהודה ואזור ים המלח.
כי האדמה שם היא פחות מתחלחלת, נקרא לזה?
כן, כן, יש שם אדמת לס חרסיתית, שהיא כל כך נפוצה שם, והיא הופכת לאטומה בגלל שברגע שיורד גשם, ואז הקרקע בעצם לא מאפשרת למים לחלחל פנימה.
כן. מידך אנחנו חווים את זה גם באזורים שהם מבוטנים יתר על המידה ללא מערכות ניקוז ראויות.
גם, נכון, נכון, נכון. זה אחד הדברים שגם, נגיד, רשות חירום לאומית מאוד מודאגת מהם, דברים שיכולים לבצר בעצם כל ההצפות למיניהם שיש כתוצאה ממערכות ניקוז שלא עובדות כראוי.
כן. האם האזור שלנו הוא מאופיין יותר בכאלה אירועים קצרים, בליצים כאלה של גשם חזק ואז לא?
עוד פעם, זה תלוי מאוד בתנאים הסינופטיים. זאת אומרת, ברגע שיש לנו מערכת של לחץ נמוך, כמו נגיד אפיק ים סוף או שקעים למיניהם, היא בעצם יכולה להשפיע על מזג האוויר והאקלים באזור שלנו, בעיקר בעונות המעבר. וזה מה שבעצם עשוי לגרום לפעילות של סופות רעמים ושיטפונות, בעיקר באזורים הדרומיים והמזרחיים של ישראל. הבעיה היא כאן שהחיזוי, הסיכוי להתעצרות שיטפון בזק, זה בעיה די מאתגרת בגלל הקושי שיש לנו לחזות בעצם את עוצמת הגשם או את הכמות שלו.
למה זה קשה יותר מלחזות דברים אחרים?
כי קשה לחזות זמן רב מראש את המיקום המדויק של התופעה ואת הזמן המדויק שהיא תתרחש. אין לך יכולת בעצם גם לנטר בזמן אמת ולאסוף את כל הנתונים האלה. אחת הבעיות, או מה שבעצם אנחנו מציעים בעצם במחקר שלנו, זה בעצם להחליף, לתמוך בשיטות קיימות. לדוגמה, היום בשביל למדוד את, את כמות עדי המים באוויר, או כל פרמטר שבעצם משתמשים בו למודלים נומריים לחיזוי מזג אוויר, משתמשים נגיד ברדיוסונדה, שזה בלון מטאורולוגי, שאת מפריחה אותו בעצם פעמיים ביום, ב-12 בצהריים וב-12 בלילה, ובישראל עושים את זה, השירות המטאורולוגי עושה את זה, ובעצם מפריחים את זה מעל בית הגן. אנחנו בעצם משתמשים ביכולת לאפיין או להעריך את כמות עדי המים, מניחות או מהעיכוב שיש לאותות GPS שחוצים את האטמוספירה, במיוחד את הטרופוספירה, ומהעיכוב שיש לסיגנל הזה, אנחנו בעצם יודעים לתרגם אותו לכמה עדי מים בעצם יש באוויר. ואז את הפרמטר הזה, את המאפיין הזה, אנחנו בעצם מנטרים באופן קבוע ומנסים לחפש שינויים בפרמטר הזה שקשורים לתופעות טבע או לאירועי קיצון.
אוקיי, זאת אומרת, אתם לוקחים פרק זמן שהוא 24 שעות נגיד? מה פרק הזמן שבו אתם בוחנים?
אז בגדול מה שעשינו למחקר הזה, כן, בגדול אנחנו, יש לנו את היכולת בעצם לנטר באופן קבוע את עמודת, את כמות עדי המים שיש באוויר, מעל כל האזור שנמצא מתחת לרשת הגיאודטית, ורשת של מרכז מיפוי ישראל. זאת אומרת, יש המון מקלטי GPS'ים שיושבים על הקרקע, ומקבלים כל הזמן אותות סיגנלים מלוויינים שנמצאים בחלל, וחגים בגובה של 20,000 קילומטר. ושאנחנו בעצם מנתחים את הסיגנל, אנחנו יודעים לבודד את החלק שהוא בעצם עובר בטרופוספירה, איפה שכל המזג האוויר מתקיים בעצם. ויודעים בעצם להעריך את הפרמטר הזה, כמה עדי מים יש, ואנחנו יודעים גם לבנות מפות כאלה, ואת המפות האלה בעצם גם להכניס למודלים של חיזוי מזג האוויר, ולשפר את הדיוק שלהם. הדבר המעניין...
להבדיל שאמרת שיש את הבלון שיוצא פעמיים ביום, הניטור שלכם הוא רציף, ומתייחס בעצם לשינוי בערכים של עדי המים באוויר.
נכון, כן. לא רק שהוא רציף, גם הכיסוי שלו הוא כיסוי מרחבי מטורף.
כן, הוא לא רק מעל בית דגן, כן.
כן, פעמיים ביום מעל בית דגן, מאשר כאילו, סתם, לדוגמה, כל 5 דקות מעל כל הארץ. אז בעצם יש לך יכולת, או מה שזה אפשר לנו בעצם, זה לקחת את כל הנתוני העבר במשך ה-20 שנה האחרונות, גם של עדי המים וגם של השיטפונות. לקחנו את הנתונים של המדי ספיקה שיושבים בנחלים ובעצם מודדים את הזרימות שיש מתי שיש שיטפונות, ובחנו בעצם ב-24 שעות שלפני שיטפון מה קורה לכמות עדי המים, איך היא מתנהגת, וראינו שהיא עולה בצורה דרסטית ממש לפני, והיא נופלת ממש בזמן שהשיטפון מתחיל. בעצם,
מה זה ממש לפני? אני מחפשת פה, אתה יודע, משהו שיהיה לנו זמן התראה.
את רוצה לקמת את זה. אז הבנו, אנחנו רואים שבעצם בפרק זמן של בין שעתיים לשש שעות, הפרמטר הזה של די המים, הוא למעשה הדומיננטי ביותר להשיג ניבוי נכון. השתמשנו פה בעצם בשיטה של למידת מכונה, או בינה מלאכותית לצורך העניין, ובעצם למדנו איך הדי המים נראים ב-24 שעות לפני אירוע שיטפון, ובעצם אימנו מכונה לסווג מה מוביל לשיטפון ומה לא. ואז שאלו בעצם את המכונה שאלה, קיבלת עכשיו או בהינתן 24 שעות של נתוני הדי המים, האם יתרחש שיטפון או לא? ומה שאנחנו רואים בעצם, עכשיו את יכולה בעצם להזין את המכונה הלומדת בהמון שדות. יש המון פרמטרים שיכולים לעזור. אנחנו כל הזמן גם מנסים לשפר את יכולות החיזוי שלנו, זאת אומרת, אנחנו לא רק רוצים לעבוד עם היכולת לנטר את ידי המים, אנחנו רוצים נגיד להוסיף פעילות של ברקים, או נתונים של מדידות לחץ לאורך כל התקופות האלה. אחת הבעיות שיש לנו, זה בשביל שנוכל ללמוד מאירועי עבר, למצוא תבניות בנתונים כדי לזהות בעצם אירועים בעתיד, אנחנו צריכים קודם כל בסיס נתונים מאוד מאוד מדויק ורציף ומימן.
נכון.
ומה שיוצא לנו כרגע זה שהשיטה הזאת שאנחנו עובדים איתה עם ה-GPS'ים, היא מאוד מאוד אמינה והיא משמשת אותנו להרבה דברים אחרים גם. אז בקטע הזה הבנו ש... או לפחות מהניתוח המעמיק שעשינו לתוצאות של כל המכונות הלומדות, ראינו באמת שבין... שאלו את השאלה ב-24 שעות, זאת אומרת לתת חיזוי כאילו של חלום לבן של 24 שעות, אבל התרומה הכי דומיננטית שיש בעצם לידי המים היא בפרק זמן הזה של בין שעתיים עד שש שעות לפני השיטפון. זה משהו שהוא...
אוקיי, זה מצוין. ויש לציין שהצלחתם להגיע לדיוק של כ-90%, נכון?
כן, אז זהו, אז המכונות בעצם, המכונה הלומדת, או כל הנושא הזה של למידת מכונה, זה קטע מאוד טריקי. עוד פעם, צריך להבין בדיוק מה את מזינה, ואיזה שאלות בדיוק את שואלת, ולהבין בדיוק את הפרמטרים שנותנים לך את האינדיקציות, אם המכונה בעצם יכולה לחזות בצורה טובה או לא. ובאמת ראינו שהיכולת של המסווג לחזות נכון אירועים חיוביים, זאת אומרת של... שאת אומרת שיש שיטפון ויש שיטפון, בלי התראות שווא, היא באמת גבוהה, מעל 90%. אחת הבעיות שקיימות לנסות לבנות מכונה, לא מכונה, מערכת התראה בזמן אמת, במיוחד לאסונות טבע, זה הבעיה של ה-false negative. זאת אומרת, הקביעה שאת אומרת, לדוגמה, שלא יהיה אירוע שיטפון, והוא דווקא קרה. זה הדבר
הכי נורא. כן, זה יותר גרוע מאשר ההפך.
כן,
אולי.
כן.
למרות שאם כי, אתה יודע, החרדה תמידית היא גם כן לא דבר כל כך טוב, אבל...
לא, היא לא טוב, אבל שם לא, את לא כביכול מטעה את הציבור לרעתו. כאילו, זה בסדר
לצורך. תראה, יש לזה דיונים, בעיקר באמת בעניינים של מזג אוויר, ושוב, זה יותר קשור לתקשורת ולדברים כאלה, ועד כמה בעצם משרים את האזרחים באופן תמידי באיזה מצב של חרדה ואיום מפני, אתה יודע.
נכון, נכון.
אוי, יהיה הכי חם, אל תצאו מהבית, תדליקו את המזגנים, ובסדר, חם, זה קיץ, או, אתה יודע, גשם חורף, אבל פה אנחנו מדברים על עבדות בנפש.
זה נכון, זה נכון. ועוד פעם, הבעיה הזאת בעצם של חיזוי שיטפונות בזק, זה בעיה שמרכזי חיזוי רבים בעולם מתמודדים איתה. גם השירות המטאורולוגי ורשות המים בישראל. משקיעים המון משאבים בשנים האחרונות כדי לפתח את היכולות האלה.
נכון, כי חווינו אסונות כמו אסון צפית.
נכון, צפית, נכון, 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 צודקת, נכון.
טוב, עבודה חשובה מאוד. אנחנו נאלצים להיפרד כרגע לצערי. דוקטור יובל ראובני, חוקר ומרצה המחלקה לפיזיקה באוניברסיטת אריאל, וחוקר בכיר במו"פ מזרח של משרד המדע. תודה על השיחה ועל המערכת החשובה הזו. להתראות.
בשמחה. ביי ביי.
אוי לא, אנחנו עלולים להיפרד מהבדיחות או כך מצחיקות האלה על כרטיסיית חיסונים. זוכרים? חיסון עשירי חינם. כמה מצחיק זה היה. צוות חוקרים מאוניברסיטת תל אביב הראה שנוגדנים שבודדו עם מערכת החיסון של מחלימי קורונה יעילים ב-95% בנטרול כל הזנים הידועים של הנגיף, כולל חברינו הידועים דלתא ואומיקרון. החוקרים טוענים שזו תגלית שעשויה להחליף את הצורך במתן חיסונים. נשוחח עם הדוקטור נטליה פרוינד מהמחלקה למיקרוביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה בפקולטה לרפואה על שם סקלר, שנמצאת כרגע ממש בפריז בכנס והסכימה לצאת ולשוחח איתנו. שלום.
היי שרון, בוקר טוב.
בוקר טוב, באמת תודה רבה. מתנצלים על ההפרעה, מקווים שהקו יהיה חזק ויציב. תשמעי, זו פריצת דרך משוגעת, בואי תסבירי לנו.
אז קודם כל חשוב לי מאוד להגיד, לפני שאנחנו מתחילים, שחיסונים לקורונה זה דבר חשוב וצריך להתחסן, והמטרה היא לא חס וחלילה לבוא ולהגיד שאנחנו לא צריכים את החיסונים.
לא, לא, השיחה שלנו לא בהחלט תהיה נשק בידיהם של מתנגדי החיסונים,
בדיוק,
חס וחלילה.
בדיוק, בדיוק. חיסון, מי שעוד לא התחסן אפילו פעם אחת, או לא השלים את כל השלושת המנות, צריך ללכת ולהתחסן, כי החיסון, צריך להגיד, הוא עדיין יעיל במניעת מחלה קשה. זאת אומרת, הוא לא יעיל במניעת הדבקה, אבל הוא בהחלט יעיל ומפחית את הצורך באשפוז וכו'. אז זה משהו שמאוד חשוב להגיד, אנחנו לא נגד חיסונים בשום צורה.
חס וחלילה, אבל אנחנו גם כרגלנו מישירים מבט למדע והמחקרים והתוצאות, והולכים קדימה. אנחנו מדברים פה במחקר שלכם באמת על מחלה קשה או על הדבקה בכלל?
אז אנחנו בעצם במחקר הזה חקרנו למה הווריאנטים של נגיף הקורונה מצליחים במידה מסוימת להתחמק ממערכת החיסון של אנשים שחוסנו, או אפילו אנשים שחלו במחלה קשה, הם עדיין עוד פעם מוצאים את עצמם נדבקים שוב ושוב. שזה מצב שהוא מצב שאנחנו כמדע לא צפינו אותו. זאת אומרת,
נכון.
שפוצה מגיפת הקורונה, אנחנו הלכנו ואמרנו והדגשנו שבאמת הדבקה מייצרת תגובה חיסונית, והתגובה החיסונית הזאת היא תגובה חיסונית שתגן עלינו לכל החיים.
וזה כן, זה דבר שאנחנו יודעים אותו עם מחלות נוספות, זה הקטע.
נכון.
נדבקת
נכון,
נסעת.
אם אנחנו לוקחים לדוגמה את הבעבועות הקוף, ששמענו על זה לא מזמן, אז אנחנו רואים שאנשים שחוסנו להבעבועות שחורות לפני 5 עשורים, הם מוגנים מפני הבעבועות הקוף, שזה נגיף דומה, לא אותו דבר, אבל דומה מאותה משפחה, והם לחלוטין מוגנים מפני הדבקה 5 עשורים אחרי החיסון.
כן.
וזה מה שאנחנו מצפים.
הגוף זוכר, מחיסון. כן.
נכון, הזיכרון החיסוני הוא קיים, הנוגדנים הם קיימים בדם כל הזמן, לא נעלמים. וזה לא המצב פה בקורונה, זאת אומרת, המצב הוא שמצד אחד יש איזושהי דעיכה של הנוגדנים, אבל הדבר היותר משמעותי זה שאנחנו רואים שהנגיף מצליח לפתח מוטציות, זאת אומרת, הוא מצליח לשנות אזורים קריטיים לנוגדנים ובעצם להתחמק. וזה מה שאנחנו ניסינו להבין במחקר הזה. כאשר אנחנו, מה אנחנו עשינו? אנחנו חקרנו את אותו חלבון, חלבון הספייק של הנגיף, שזה החלבון שבו הנגיף משתמש כדי להיקשר לתא ולהדביק אותו. עכשיו, החלבון הזה הוא חלבון גדול, ויש בו כל מיני אזורים, ואזור אחד הוא אזור שבו הנגיף נצמד לתא. וזה האזור שנגדו מכוונים רוב הנוגדנים שנוצרים אחרי חיסון. והרעיון באמת מאחורי זה, זה שנוגדנים שיקשרו לאותו אזור שבו הנגיף נצמד אל התא, ימנעו את ההיצמדות הראשונית של הנגיף, בכך ימנעו את ההדבקה ואת כל התהליכים שאחר כך. ובמחשבה שלנו כמדענים, אנחנו חשבנו, הנגיף כמובן לא יוכל לשנות את האזור הזה במוטציות, כי אם הוא ישנה אותו, הוא הרי לא יוכל להדביק את התא. אבל מסתבר שהנגיף לא שמע אותנו.
לא, לא ציית.
הוא לא שמע אותנו ולא ציית, ודווקא התגלה לנו שהוא כן מצליח לשנות את האזור הזה. עכשיו, לא רק שהוא מצליח לשנות את אותו האזור שבו הוא נצמד לתא, והוא מצליח להתחמק מרוב הנוגדנים שנוצרים בחיסון או בהדבקה, הוא גם מצליח להדביק יותר טוב את התא. זאת אומרת, הוא נצמד בצורה יותר יעילה. אנחנו באמת רואים שהאומיקרון והדלטה מדביקים הרבה יותר טוב את התאים, מצליחים להגיע לכמות וירוס יותר גבוהה. אז כאן אנחנו בעצם בבעיה די קשה, שהנגיף לא רק שהוא הצליח להתחמק, הוא גם הצליח להשתפר.
כן, זה מרגיז.
אז מה עושים? אז אנחנו חקרנו את החלבון הזה מכל האזורים שלו. זאת אומרת שיש לו את האזור הזה שהוא נצמד לתא, אבל יש לו גם עוד אזורים אחרים. והצלחנו לבודד נוגדנים שמכוונים כנגד אזורים אחרים. זאת אומרת שהם לא מונעים את השלב הראשון של ההיצמדות, אבל הם מונעים את השלבים המאוחרים יותר. הנגיף מצליח להיצמד לתא, אבל הוא עדיין לא מצליח להיכנס אל התא. ומסתבר שהנוגדנים האלה הם כנראה נקשרים לאזור אחר, שאותו מסיבה שאנחנו עדיין לא מצליחים להבין, הנגיף לא מצליח לשנות. זאת אומרת, זה אזור שהוא, מה שאנחנו קוראים לו אזור שמור בנגיף. אזור שהוא לא משתנה בין הווריאנטים. יכול להיות שהנגיף לא משנה את האזור הזה, כי זה אזור שלא גורם לו להשתפר בהדבקה.
אוקיי.
ולכן יש שם פחות מוטציות. אני לא יודעת, אבל בכל מקרה, השני נוגדנים האלה, הם נוגדנים שמצליחים לנטרל ולמנוע כניסה, לא למנוע דווקא את ההיצמדות לתא בהכרח, אבל למנוע את הכניסה של הנגיף, מכל הווריאנטים שאנחנו בדקנו, שזה עד האומיקרון.
הם כמו שומרי סף שכאלה.
הם כמו שומרי סף, אבל הם בניגוד למה שאנחנו הכרנו עד עכשיו, הם לא מונעים את ההיצמדות הראשונית, אבל הם כן מונעים את הכניסה, והדבר היותר מעודד זה שהם באמת מצליחים לזהות את כל הווריאנטים עד כה.
אוקיי.
זאת אומרת שמשום מה הנגיף מהם לא הצליח להתחמק, ושוב פעם כאן אני אומרת עדיין, יכול להיות שיבואו וריאנטים אחרים בעתיד שכן יצליחו.
אז שיבטתם לכם את שני הנוגדנים האלו במעבדה שלך, נכון? ואז איך דבר כזה הופך לטיפול? איך דבר כזה עשוי, אולי, אם וכאשר, להחליף חיסון?
כן, אז עוד פעם, אנחנו לא מדברים פה ממש על להחליף חיסון, כי השאלה היא מה אנחנו עושים במצב הזה שבו יש כל כמה חודשים וריאנט חדש. האם אנחנו עכשיו נותנים בוסטר ועוד בוסטר ועוד בוסטר לכל האוכלוסייה, או שאנחנו משנים טיפה את הקונספט ואומרים, רוב האוכלוסייה היא כבר מחוסנת, כבר יש לה איזושהי רמה של זיכרון חיסוני כנגד הנגיף הזה, ויכול להיות שהזיכרון הזה לא ימנע את ההדבקה, אבל הוא בהחלט יעזור במניעת מחלה קשה. עכשיו, אנחנו חושבים שזה חשוב לפתח תרופות, זאת אומרת, הרעיון פה זה טיפול ולא מניעה, כן? הרעיון זה ממש לטפל במי שנדבק, ולא לתת את זה כתחליף לחיסון, לא לתת את זה כל פעם בן אדם יבוא כל חודשיים ויקבל את הנוגדנים האלה. אלא הרעיון הוא שיש אוכלוסיות שהן עדיין נמצאות בסיכון מאוד גבוה אם הם ידבקו, והאוכלוסיות האלה למרות שהתחסנו ועשו את כל מה שהן צריכות לעשות, הן עדיין, אם הן ידבקו, למשל אוכלוסיות של אנשים שהם מוחלשים מבחינה חיסונית, או אנשים מאוד מבוגרים, או אנשים שמקבלים טיפולים אחרים, שגורמים לגוף שלהם להיות חלש ולמערכת החיסונית שלהם לא להגיב. אנשים האלה הם אנשים שנמצאים בסיכון אשפוז, למרות שהם חוסנו. ואלה האנשים שאם הם בכל זאת הלכו ונדבקו, אנחנו רוצים שיהיה איזשהו פתרון להם, פתרון נקודתי. זאת אומרת, לא פתרון מונע, אלא ממש תרופה, שאתה לוקח אותה כמה שעות או ממש ימים ספורים אחרי ההדבקה, וזה עוצר את הנגיף באותו רגע ומונע ממנו להתפשט.
אוקיי, טוב, זה נשמע פריצת דרך רצינית מאוד. בהזדמנות זו, אנשים בטח שואלים את עצמם אם זה משנה, אם הם חלו בעבר, אם חלו קשה או חלו קל, איך הדברים האלו משפיעים על רמת הנוגדנים שלהם?
תראי, אנחנו בתחילת הקורונה, אנחנו באמת הבנו שיש איזשהו קשר בין מחלה קשה לבין כמות נוגדנים גבוהה. זאת אומרת, ברגע שבן אדם חולה במחלה קשה, זה אומר שגם יש לו כמות גדולה מאוד של נגיף בגוף, והמערכת החיסונית שלו מגיבה. זאת אומרת שמבחינת הנוגדנים, אם חלית קשה, כנראה שפיתח תגובה נוגדנית טובה, וזה אולי, את יודעת, את תרוויחי מזה בפעם הבאה שתחשפי.
כן.
אז זה...
טוב, זה כבר שאלות של ניהול סיכונים יותר.
בדיוק, בדיוק.
אוקיי.
אני לא חושבת שמישהו יכול לשלוט אם הוא נדבק קשה או לא, זה לא משהו שאתה...
בוודאי שלא.
שתלוי באף אחד, זה לא משהו שתלוי במערכת החיסונית של כל אחד. אבל באופן כללי, אם בן אדם הוא בסיכון, יש אנשים שהם לא מפתחים בכלל נוגדנים. זאת אומרת, יש אנשים שמתחסנים, כל מיני תסמונות של חסרים חיסוניים, ואלו הם אנשים שיודעים שלמרות שהם חוסנו, הם פיתחו איזושהי תגובה, אבל לא פיתחו נוגדנים בהכרח. ואלה אנשים שהם יכולים להיות קנדידטים לקבל נוגדנים מבחוץ, נוגדנים בצורה פסיבית, מה שאנחנו קוראים לו באמת חיסון פסיבי.
כן.
לקבל את הנוגדנים כאיזשהו כוח עזר, עכשיו לעזור לגוף שלא מצליח לבד להתגבר על זה.
כן. תגידי, עד כמה שידוע לך, זה רק אתם כרגע בעולם באים עם פריצת הדרך הזאת של השימוש בנוגדנים?
לא, ממש לא. תראי, התחום הזה הוא תחום באמת שמתפוצץ מבחינת מחקר, מבחינת הבנה וידע ופיתוח. אני בטוחה, זאת אומרת, אני יודעת כבר שיש הרבה קבוצות וגם חברות בעולם שעובדות על זה. אנחנו שמענו על חברת רג'נרון שפיתחה את שני הנוגדנים שקיבל אותם בזמנו הנשיא טראמפ, הנשיא לשעבר דונלד טראמפ, שהוא קיבל כשהוא נדבק. זאת אומרת, הקונספט הזה של טיפול בנוגדנים הוא לא קונספט חדש, וכמובן שכשהגיעו הווריאנטים, הבעיה הייתה שכל אותם נוגדנים שמהר מהר פיתחו אותם, הביאו אותם לקליניקה ואישרו אותם על ידי ה-FDA, רוב הנוגדנים האלה הם הפכו ללא רלוונטיים, כן. כי הם פשוט כבר לא הצליחו לנטרל אפילו לא את הבטא.
וכאן ההבדל הגדול, ששני אלו שאתם בודדתם הם כן רלוונטיים.
אז שני הנוגדנים האלה הם באמת מצליחים לנטרל את כל הזנים עד כה, ויש עוד קבוצות שעובדות על זה כמובן ומנסות גם לפתח נוגדנים.
אבל שלך הכי טובה, דוקטור נטליה פרוינד.
שלנו, כמובן.
כמובן. אין כמו הנוגדנים שלנו.
אני שמחה שיש לך גאוות
יחידה. בוודאי. טוב, אני אחזיר אותך לכנס, נשנוש מאפים, אני מקווה. דוקטור נטליה פרוינד, מהמחלקה למיקרוביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה בפקולטה לרפואה על שם סאקלר. תודה רבה.
תודה רבה לך, ושיהיה המשך יום נעים.
כן, לכולנו, ביי. אנחנו צריכים פה התראת מחקר שימושי במיוחד, לא משהו שדרוש לא מעבדה או חללית, משהו ממש מהחיים. שמו, לאורך כל השנים האחרונות אני נתפסת כתימהונית היחידה שנוסעת עם חלונות פתוחים, מוסע ללאג על ידי בני משפחתי ונהגים אחרים. ובכן, לא עוד. אני פונה חגיגית לדוקטור עדי לוי, מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. היי עדי, מה שלומך?
היי, מעולה, בוקר טוב.
בוקר אור. אז תשמע, כמו שאמרתי, אני בן אדם של חלונות פתוחים, אני אגלה, אבל אני מקווה שאף אחד לא שומע אותנו מהבוסים ובכלל, שגם כאן כרגע באולפן החלון שלי פתוח. זה דבר שהוא נחשב לדבר שלא עושים אותו. אבל כזו אני מעזה ואני אוהבת אוויר, ואני מבינה שהבאת לי מחקר שישמח אותי.
חלקית.
כן, בסדר, אנחנו מדברים על זיהום אוויר, כמה כבר אפשר לסמוך.
נכון. אז באמת מחקר בריטי חדש, בדק סוגיה מעניינת. לקחו עיר סדר גודל בינוני באנגליה, בבריטניה, לסטר, עיר של כ-350 אלף תושבים, ורצו לראות אם אנחנו נוסעים לעבודה, במקרה הזה ברכב חשמלי שלא פולט מזהמים בעצמו, לעומת אופניים והליכה ברגל, באותם מסלולים בעצם, האם...
לא, אני חושב, זה אותם מסלולים? אני חושבת שבדקו הרבה מאוד מסלולים, אבל כן מן הסתם המסלול של הרגל והמכונית הוא לא היה זהה, נכון?
נכון, הרגל והמכונית הוא לא זהה, האופניים והמכונית בחלק מהמקרים זהה, בדקו 123... פעמים בעצם את ההשוואות האלה, פעם בין הליכה לרכב, פעם בין רכב לאופניים.
ויש לציין שהם גם בדקו את זה בראש אואר, בשעות שיש הרבה נכון. מאוד תנועה.
נכון, בשעות הבוקר, בשעות העמוסות ביותר. הם בדקו שלושה מזהמים, מזהמים שקשורים לפליטות של תחבורה בעיקר, אבל לא רק, למשל חלקיקים זעירים נשימים בקודר של 2.5 מיקרון ומטה, תחמוצות חנקן דו-חמצני, ואוזון, שזה מזהם שניוני שנוצר בגובה הקרקע, כתוצאה ממפגש של קרינת השמש עם תחמוצות, למשל כמו תחמוצות חנקן.
כן.
ובעצם המטרה הייתה להבין מה עדיף.
מה עדיף? כי אנחנו רואים את הולכי הרגל שהולכים כאילו ליד כבישים עמוסים, אנחנו אומרים, אוי אלוהים אדירים, מה הם נושמים עכשיו? על ההיסטור.
אז בעצם במשוואה הזאת יש שלושה פרמטרים. פרמטר אחד הוא בעצם הריכוז מזהמים שאנחנו נושמים בכל אחד מהפעילויות האלה. פרמטר שני הוא הזמן שאנחנו נושמים אותו,
כן.
אותם בעצם, כי בואי נהיה כנים, נסיעה ברכב היא בדרך כלל מהירה.
לא, כבר לא, זה יותר. שינו את זה. עכשיו יותר כן, מרחת ברגל בישראל.
זה תלוי איפה, לא. אבל בדרך כלל מהירה יותר מאשר הליכה
לא,
ברגל.
לא, לדעתי, אפילו כאילו מחיפה לתל אביב, יכול להיות שכבר עדיף בחלק מהשעות הלכת ברגל, אבל אני עוד, זה עוד בבדיקה, אני יודע.
כן, והפרמטר השלישי הוא בעצם קצב השאיפה. כשאנחנו עושים פעילות גופנית, אנחנו שואפים יותר אוויר.
אז גם מכניסים כאילו יותר חלקיקים, נכון, יותר נכון, לעומק,
אז,
נגיד.
אז okay. באופניים זה אפילו פי שתיים מבהליכה, וברכב זה עוד נמוך יותר. ועם החישוב הזה הלכו okay, ובדקו כן. את כל
המחשבים. אז זוכה, הוא, היא, הם, הם מנם. כן?
אוקיי, אז יש פה כמה דברים מעניינים. למשל, בתוך הרכב יש פחות חלקיקים נשימים, וזה צפוי, כי יש לנו פילטר, יש לנו פילטר אוויר ברכב, ואם אנחנו נוסעים עם חלונות סגורים, אז יש לנו פחות חלקיקים נשימים, כי האוויר מסתנן כל הזמן, אבל מבחינת המזהמים האחרים, זה לא המצב. ובעצם, כשאנחנו מסתכלים, הם מדדו בעצם, מדובר במכשיר מדידה שמודד ממש באופן רציף כל 10 שניות, ובעצם המערכת של הרכב הייתה על סירקולציה פנימית, לא להכניס האוויר מבחוץ.
כן, שזה גם נכון.
אבל באוזון היה לנו 69% יותר מאשר אליו נחשפו ריכוזי האופניים, רוכבי האופניים, ו-80% יותר אוזון מאשר נחשפו אליו.
בוא נגיד הרגל. שוב, נחזור על זה בצורה ברורה, גם חנקן דו-חמצני
וגם אוזון.
וגם אוזון היו גבוהים יותר בתוך הרכב מאשר של המסתובבים בחוץ והמתעייפים לכאורה בהליכה בדרכם אל העבודה.
נכון, אבל זה רק הריכוז. ובעצם PM2.5 אמרנו היה נמוך יותר בגלל המסנן שיש ברכב, אבל...
אבל מה לגבי, זה גם משנה כמה זמן אתה ברכב, וגם שהות ארוכה ברכב מזיקה, נכון?
נכון, אז לפחות מה שהם אמרו במחקר זה שהזמן הנסיעה במכונית היה קצר יותר, ולכן למרות שהריכוזים בתוך הרכב, הרכב החשמלי במקרה הזה, שלא הוסיף חלקיקים ומזהמים נוספים.
כן, על רכב מזהם אנחנו אפילו לא נכנסנו
נכון,
פה.
נכון, צריך לבדוק
כן.
את זה גם, אבל הזמן הנסיעה ברכב היה קצר יותר, ולכן בסך הכל אותם נוסעים נחשפו לפחות, פחות מזהמים. וכמו שאמרנו, הולכי רגל ואוכלי אופניים מבצעים פעילות גופנית, שואפים יותר אוויר, בעצם מכניסים לגוף גם יותר מזהמים, למרות שריכוז המזהמים נמוך יותר בחלק מהמסלול שלהם, ולכן בממוצע...
אבל בכל זאת, המסקנה היא שהנסיעה במכונית, היא כן חושפת אותך בסך הכל, בשקלול הכללי, היא כן חושפת אותך ליותר מזהמים.
המסקנה היא...
בנסיעות ארוכות דבר, ולא מעוברות.
נכון. המסקנה היא בסופו של דבר שכשאנחנו נוסעים ברכב ואנחנו לא בתוך קק או מאחורי איזושהי מסעית שפולטת אשן דיזל סמיך, אז עדיף להברר את הרכב. אבל, שוב, לא במצב שבו הזיהום בחוץ גדול מבפנים, אבל כשאנחנו מסתכלים על אורח החיים שלנו, אורח חיים יושבני, אנחנו יושבים בעבודה, יושבים בנסיעה, יושבים בבית, יושבים בכל מקום בעצם, וזה בהחלט בעייתי מבחינה בריאותית, משליך על הבריאות שלנו, על מגוון רחב של היבטים. בפעילות גופנית אנחנו יודעים שיש לה תועלת גם בריאותית וגם נפשית.
וגם כמובן עצם השימוש במכונית גם פולט את המזהמים החוצה, אז מן הסתם הולך הרגל פולט פחות מזהמים וגם רוכב האופניים. לגבי בעיית היושבנות, הבעיה היא שלא כל המשרדים, בעצם על הרצפה יש מערכות כאלה שאנחנו יכולים לפדל, וגם לייצר תוך כדי שאנחנו יושבים את האנרגיה הדרושה לבניין שלנו. אבל זה פיתוח. הבטם לייל,
בסופו של דבר, הוא שזה יותר בריא לנסוע ברכב, מלנסוע ברכב, יותר בריא לנסוע באופניים או ללכת ברגל, בגלל... שהאפקט הזה של הפעילות הגופנית גדול יותר מהחשיפה לזיהום האוויר הנקודתי שמדדו במחקר הזה, אבל אם הזיהום האוויר הוא גבוה בהרבה, זה יכול להשתנות.
נכון, אבל שוב, גם אמרנו, יש גם נתונים שמראים על שני מזהמים שהם גבוהים יותר, ולא חמק מעיניי משחק המילים בין יושבנות לבין בוטום ליין. אנחנו נאלץ להיפרד כרגע. דוקטור עדי לוי מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה קיימות, המכללה האקדמית אחווה, אנחנו נפדל את דרכנו החוצה מהפינה ונתראה בשבוע הבא.
ביי ליקו.
ביי. השלחנו את כל התוכניות לפח ועשינו רענון מוחלט של פינתנו היום, פינת התרבות של יונתן גת, מרצה לתרבות ומבקר תרבות, שידבר איתנו על המלכה, אליזבת, נכון? שנפרדנו ממנה.
נכון, שרון. בהחלט אנחנו מדברים על... כולם מדברים על סוף עידן וכדומה, זה גם, כמובן גם סוף הזהות.
די, באמת, אתם מזדהים הדיבורים האלה על סוף העידן, זה תמיד אומרים, אנשים מתקשים פשוט להכיל את זה, כי שינויים והכל.
לא, אני אגיד לך, קודם כל באמת כולנו מתקשים עם שינויים, אבל במיוחד אני, אבל אנחנו מדברים מעבר למליצה ולקלישה, אנחנו מדברים על באמת אולי ה... החוט האחרון המקשר, המלכה הייתה החוט האחרון המקשר בין מה שפעם היה מוגדר, האימפריה הבריטית, לבין עוד מדינה.
למה בעצם? מה יש לה של יורשה, צ'ארלס החביב? אין.
הוא הכל.
אם כך, אוקיי.
לא, אבל אל תשכחי שהיא באה הרי משושלת... היא אומנם הפכה להיות מלכה ב-1952, אבל עד לפני כן, לא זמן רב, בריטניה שלטה במקומות רבים ברחבי העולם. היא הייתה בעצם אחראית על משהו כמו זה 500 מיליון אנשים ברחב, כולל כאן בישראל בפלסטינה.
כן, כבשה ושלטה, כן.
בוודאי.
או לא הייתה אחראית, כשבמה אחראית יש לזה ככה ניחוח של איזה ועדה שמינתה אותה, אבל זה לא המצב.
נכון.
הייתה מדינה אימפריאליסטית, כובשת, וכל הסיפור.
חד, לא, חד משמעית, אני רק מתכוון שתחת השלטון הבריטי, זאת הייתה מלוכה שהייתה תחת משטרה, היו לא מעט מקומות מהעולם, ומאז בריטניה היא בעצם מדינה, כאילו בודדת. והמלכה הייתה בעצם הזיכרון האחרון להצלחה של המלוכה הזאת בעבר. ואז מה שקורה, קוראים כאן שני דברים. מצד אחד יש את הפאר, את הדיגניטי, את הכבוד למלוכה, בגלל בעצם הכוח הרב והסמכותיות. מצד שני יש את הגיחוך, כי על מה את מולכת? על מה את מולכת? אין לך יותר אימפריה. אז המלכה הזאת בעצם שיקפה את שני הצדדים. ולכן התרבות התעסקה איתה הרבה מאוד כסמל. תמיד אומרים בעצם מה המלכה, מה החשיבות של המלכה? היא בעצם לא עושה שום דבר. לא עושה שום דבר? אז למה היא מופיעה כל כך הרבה בתרבות הפופולרית?
לא, אז דיברנו באמת, בשיחה שדיברנו אתמול, אז דווקא אני חושבת ש... אין לנו מה לפתור ככה חשיבויות של סמלים. לסמלים יש משמעויות עמוקות גם כשלעצמם, כי אנשים צריכים סמלים, וגם בגלל שהם משחררים את שאר הדברים מלהיות סמליים.
זה הגדרה מצוינת, ולכן כשהיא הולכת לעולמה, יש לזה משמעות, יש לזה משמעות ענקית מבחינת הזהות של הבריטים, והמשמעות הזאת היא קשורה כמובן גם להיסטוריה, כפי שאמרנו, ההיסטוריה הגיאופוליטית של בריטניה, אבל בהחלט משמעות היסטורית תרבותית של הגברת הזאת, שהם בעצם שמרה על הרעיון שבריטי צריך להיות אצילי, צריך להיות מעוגן, הוא צריך להיות מנומס, הוא צריך לייצג את הממלכה.
כן, כל הערכים של...
לייצג את הממלכה. שרון, זה הרבה. שרון, זה הרבה.
לא, זה הרבה מאוד.
לייצג את הממלכה זה הרבה. ועכשיו מה שהבריטים מקבלים, הם מקבלים את הנסיך צ'ארלס,
שיש לו המון המון כתמים בעברו, עם כל מיני הצדעת, קרוא לו תמיד הילד השובב או הילד הרע, מקבלים הכל, רק לא המלכה ששמרה על החיוך, על הדוק הרצינות, אחד עם החיוך הקטנצ'יק שלה, ותמיד תמיד הייתה הפוליטית, והייתה יציבה ושמרה על הסוג ש... צ'ארלס הוא הכל חוץ מיציבות, והבריטים זקוקים לתחושה הזאת שהם יכולים להרים את האף שלהם ולהיות קפוצי ישבן ולהיות כאלה, את יודעת, מתנסים. מה יישאר לבריטים בלי ההתנסות, תגידי?
אצלנו נהוג להגיד רוק אנד רול, אבל תגיד, בוא נדבר על ייצוגים שלה אולי באמת בתרבות, בקולנוע.
אגב שרון, למה רוק אנד רול ולמה קומדיה? בגלל השמרנות של המלכה. למה הפאנק פרח באנגליה?
היה צריך מה להתנגד, אבל זה יותר טאצ'ר, אני חושבת, מאשר המלכה. אבל כן, גם וגם.
עליה דיברנו, נכון, גם עליה דיברנו, אבל ברגע שיש שמרנות, ומישהי שהיא כאילו מקפידה על כללי הנימוסים, יגיעו האנשים שיפרקו את זה, כמו שפה. מי שזכתה באירוויזיון זה טרנסית, במדינה שצריך להתחתן, אז הולכים לרב. כן, נכון.
תנועות חתרניות לא מספיק מכירות תודה למשעבדים ולשמרנים שבעצם הקימו אותן לתחייה, אתה צודק.
מעולה.
תתן לנו כמה אזכורים בולטים או דברים שאהבת עם ייצוגים של המלכה.
טוב, יש אין ספור. כמובן הכתר, יש פשוט סדרה מטורפת, המושקעת ביותר. כמובן ממלכה מאוד לא אהבה את השרה הזאת, מה שמראה לך שזה כנראה שזה עוד תו תקן, כן?
כן.
אבל גם ההשתתפות של המלכה בעצמה בענייני תרבות כאלה ואחרים, למשל, על הדוב פדינגטון, הסרט הנפלא לילדים,
כן.
שבו המלכה מופיעה שם לשתי דקות, וזה פשוט לא יאומן. ב-5 o'clock tea, כמובן. מופיעה שם.
היא עצמה, היא ולא שרף?
היא עצמה. אגב, את יודעת שהייתה מישהי, שכחתי כרגע את שמה, שכל חייה, התפקיד שלה היה לגלם את המלכה. היא הייתה דומה לה שתי טיפות עיניים, מה שנקרא, והופיעה אין כמעט כל פרודיה שעשו על המלוכה וכדומה, אפילו באקדח מצחוק היא הופיעה, כן, פשוט הייתה הכפילה של המלכה באורך עשרות שנים. מעניין לבדוק מה שלומה.
אוי, נכון, באמת מעניין לבדוק ידע, מה שלומה.
האם היא עדיין איתנו. אז okay. כמו שאת רואה, אז, המלכה, בגלל שהיא הבינה את הייצוג שלה בתרבות, לשבת ולחסד, גם כפרודיה וגם כדבר עצמו, היא הבגינה חוש הומור, והשתתפה גם במערכונים קטנים לגבי עצמה. ואגב, יש סיפור נורא נחמד על המפגש שלה עם התרבות שלנו, זאת אומרת, לא עם התרבות שלנו, אבל עם היוצרים שלנו. יש לי חצי דקה.
כן, חצי דקה בדיוק יש לך.
מעולה. אז מנחם גולן ויורם גלובוס שלנו, מפיקי הסרטים המהוללים, בתקופה מסוימת הם היו הבעלים של חברת קנון, חברה שגלגלה מיליארד דולר בהפקות של סרטים. הם החליטו כחלק מתהליך הגדילה להגיע גם לאנגליה, והפיקו סרט שקראו לו פגישה עם המוות, סרט על פי אגת קריסטי הבריטית, ובחיקובו של פיטר יוסטינוב, והייתה פרימיירה, והמלכה כמובן הגיעה, ומנחם גולן ויורם גלובוס הוזהרו. לא לגעת בה, חוץ מלחיצת היד המלכותית, לא לפנות אליה בכלל, כי רק היא פונה, וחלילה לא להפריע לה בצפיית הסרט.
אני מדמיין את מהלך שכולל צ'פחה, ואחר כך שאלה אם היא יכולה להעביר את הגרעינים, כאילו מה כבר יכול להיות שם?
כן.
אוקיי.
אז תשמעי, אז המלכה החליטה לשבת דווקא ליד מנחם גולן, שלא היה בדיוק דק ממדים, ומנחם גולן סיפר שהוא כל הסרט לא נשם, רק בשביל לא לגעת בה בטעות, ברגל, בברפק וכו', ובאמצע הסרט המלכה פנתה אליו ואמרה לו, תגיד, זה הנרצח השלישי כבר בסרט, אתה יודע, אגת הקריסטי והמתיחות, זה הנרצח השלישי כבר, לא? וואלה, כן עוד מעלה, תעשה נרצח השלישי. אז המלכה אמרה לו, נו, אז אתם תעשו הרבה כסף.
אוי, מעולה. זה נהדר. זה נהדר, וגם מה שיכולתי לדמיין את זה, כלומר, אם בטעות הייתי צריכה לשבת באמת ליד המלכה, על איך, אם אנחנו חוזרים לתחילת השיחה, איך אנחנו מתענים אוטומטית ונדרכים אוטומטית מכוחו של סמל, גם כשמדבר בעצם בסתם אדם בשר ודם, אבל הו הו הו.
לגמרי. אבל תשמעי שרון, אם לא היה לה הומור, אם לא היה לה הומור עצמי, היא לא הייתה שורדת, כי זה מחייב גמישות. אם היא הייתה רק רצינית, ורק מרימה את האף, ורק מתנסית, ורק ורק ורק, לא היה לזה, זה היה נשבר. זה היה פשוט, היה מאבד את זה.
אבל טוב, באמת חלק מההוד האנגלי זה גם ההומור העצמי.
נכון, בדיוק.
זה חלק מהעניין.
ההומור הבריטי היבש.
כן. אז אליזבת השנייה, להתראות, חיבבנו אותך. וגם אותך, יונתן גץ, מרצה לתרבות ומבקר תרבות. תודה רבה.
תודה, שרון.
ביי. ובזמן הקצר שנותר לנו, אנחנו רוצים לרתק אתכם עם ההיסטוריה המטורפת של העולם. ערן מנהר, עורך ומגיש ההסקט מנהר הזמן, נמצא כבר על הקו, אהלן.
אהלן וסהלן.
סהלן גם, נכון.
את מכירה את סיפור סינדרלה, כן?
כן, זכור לי משהו, כן.
אוהבים לשמוע את סיפור סינדרלה.
בטח, את כל סיפורי הסינדרלה של העולם אנחנו אוהבים.
אוקיי.
הניצחון הזה על הגורל האכזר.
כן, יש פה השלכות על הרבה תחומים בחיים.
נכון.
לא נספר את כל הסיפור, אבל אנחנו מדברים על סיפור די מושלם, תפור היטב, בלי הרבה חורים בעלילה, ממש מהחומר ממנו עשויות אגדות. ענייה ואומללה, מהמעמד הנמוך ביותר, מאוד מושפלת, עולה לגדולה, הופכת לנסיכה אמיתית, סיפור קלאסי, יש לו גרסאות בכל העולם, באמת, בכל מקום בעולם.
כן.
הגרסה המוכרת ביותר, זאת שנכתבה, שהופצה בעצם על ידי האחים גרים. ומה הקשר לבית המלוכה? הרגע דיברנו על בית המלוכה, נכון?
נכון.
אז בוא נגיד שוויקטוריה, העידן הוויקטוריה, ויקטוריה
מלכה... או, מלכה ויקטוריה בעצמה. היא גם הייתה מלכה הרבה מאוד שנים, 65 שנה.
יש לה שמה עידן, נכון?
נכון.
תקופה ויקטוריאנית.
יש לה שמה עידן.
אז היא לקח לה זמן להתחתן, היא הייתה בשלטון, זה לא שלא היה לה נסיך, כן, אבל היא נעשה לשלוט...
כי כאילו גברים נורא לא אוהבים נשים חזקות, סתם, כן.
את האמת היא שהיא חיה עם אמא שלה, והיא לא ממש אהבה את זה, בוא נגיד ככה, אלברט, מי שבסוף התחתן איתה, הציע לה נישואין באוקטובר 1839, ובעצם היא הציעה לו... שהתחתן איתה, כן? היא הציעה לו נישואין, והם התחתנו באמת 4 חודשים, ואנחנו מכירים את השם פרינץ אלברט, כן? ממקומות אחרים, אבל זה המקורי. ולא רק שהיא סנאה להיות בהיריון, אגב, בהיריון הראשון ניסו להתנקש בה, לא רק שהיא לא אהבה את זה, אחרי שהבת שלה נולדה, שגם היא נקראה ויקטוריה, היא ממש ממש לא אהבה את הרעיון שהיא צריכה להעניק אותה, ובכלל היא חשבה שתינוקות זה דבר ממש מגעיל. וזה לא הפריע לה ולאלברט להביא לעולם עוד 8 ילדים.
עוד 8?
8. אחת מהן הייתה הלנה, נולדה ב-1846. לא הייתה בדרך לכס המלוכה, היא הייתה בת השלישית. כשאבא שלה, נסיך אלברט, הלך לעולמו, היא הייתה ממש שבורה. ושנתיים אחר כך אימא שלה החליטה שהיא מחפשת לחתן, כי זאת מסורת בכל זאת, והיא מצאה את הנסיך קריסטיאן מבית שלזוויג הולשטיין. אנחנו יודעים שהמשפחה הזאת היא משפחה גרמנית.
משפחה טובה.
כן, זה נושא לסיפור אחר. ולמרות שהבריאות שלה הייתה לא משהו של אלנה, היא גם סבלה מתמכרויות, גם לאופיום, בכל זאת, זאת התקופה. הם היו נאמנים זה לזה, היא וקריסטיאן, והם העמידו 6 צאצאים. אחד מהם, נחשיך, נקרא הנסיך אלברט. יש להם קטע כזה לחזור על שמות שוב ושוב.
רגע, יש לי פה שם מקורי.
כן, כן, זה אף פעם לא היה. והוא שירת בצבא הפרוסי, לא הבריטי, הוא הגיע לדרגת סגן אלוף, ומימי מלחמת העולם הראשונה, הקיסר הגרמני פטר אותו משירות, בכל זאת זה הנכד של המלכה ויקטוריה, אז הוא צריך להילחם בצד הגרמני מול הבריטים, והוא היה כזה סוג של חלק מהסגל של המושל בברלין. ובשנת 21, לפני 101 שנה, הוא הפך בעצם לדוכס של בית שלזוויג הולשטיין. והוא, הנסיך הזה, אלברט, אף פעם לא התחתן. אבל זה לא מנע ממנו להביא לעולם את סינדרלה האמיתית. ובשנה האחרונה של המאה ה-19, הנסיך הרווק אלברט היה הולל, והוא הכיר את הברונית ברטה פון ורניץ.
נו, אבל איך סינדרלה מברונית ודוקס?
אז יפה, הם עשו צאצא מחוץ לנישואים. וזה לא יאה שאישה אצילה כמו ברטה תגדל ממזר, כי זה סקנדל במעגלים האריסטוקרטיים הגבוהים ביותר. והברונית הולכת ותופחת, והנסיך מנתק מגע, הוא מעודכן בכל הפרטים. ובאפריל 1900 ברטה ילדה בעיירה בהונגריה. לידה קשה, אגב, ולצידה עומדת הגברת אנה רוזנטל, שסייעה לה ככל שהיא אוכלה. המקום היה סודי, הלידה הייתה סודית. בקיצור, בסודי סודות נולדה תינוקת שזכתה לשם ולריה מריה.
ולריה מריה, אוקיי, יש לך פחות מדקה להרים אותה מהשפטות.
אחרי הלידה הקשה, הברונית מתה, נקברה בסודי סודות ליד את הכנסייה באזור, ואנה רוזנטל, שהייתה, אני יודע מה, סוג של דולה, אחות שלה עבדה באחוזה של הנסיך אלברט, והוא הציע לה סכום כסף די גדול, והוא אמר לה, בתמורה לכך שתגדלי את הילדה בשקט. ואנה רוזנטל שלמרה פרופיל נמוך, הילדה גדלה כילדה יהודיה בקהילה היהודית, הלכה לבית ספר יהודי, עם אח שלה הקטן, ממש ככה. מדי פעם איש מסתורי היה מביא כסף למשפחה, את יכולה לנחש לבד, ובגיל 25 התחתנה באוסטריה, ואז התהפכו החיים שלה, כי פעם ראשונה היא קיבלה מכתב מאביה הביולוגי, שהודיע לה, הלו, את נסיכה. ופעם שנייה, אחרי שהיא התגרשה ורצה להתחתן עוד פעם, כבר היה שנות ה-30, ואי אפשר. חוקי הגזע מנעו ממנה. אנחנו נקצר את הסיפור, כי אנחנו ממש ממש בסוף.
זהו, אנחנו בקו הסיום.
היא הפכה להיות נסיכה בסוף.
לא יאמן.
הפכה להיות נסיכה, אבל
מדהים.
כל הזהויות שינו את החלוטין.
אירן מנהר, יצטרכו לשמוע על שלן הזהויות שלה בהסקט שלך, מנהר הזמן, להתראות.
כן.
תודה רבה, ביי. זהו, עד כאן אנחנו, שלושה שיודעים, אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו, האזנה טובה, יום טוב.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.